שבוע טוב ברשות הגאון הרב מורדי אסטר שליטה משלם לפולק שליטה כל העוסקים בצורכי ציבור במקום הקדוש הזה והיישוב בית חלקיה ששמחנו לשמוע בשבת זו את הבשורה הטובה שירדו פה גשמים בכמויות של כ-130 מילימטר בשבוע אחד ואמרו פה ברכות הטוב והמיתי ונשמס כל חי ונקווה בעזרת השם שזה אכן ייתן את התועלת ואת הישועה הגדולה גם בעניינים הגשמיים שיש כאן בענייני הצומח וכל מה שנגדלים כאן בפרט שאנחנו בערך שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה. אנחנו היום בימים שבין פורים לפסח יש עניין מיוחד בדברי חז"ל להצמיד בין פורים לפסח. חז"ל אומרים, הגמרא אומרת במסכת מגילה, שלמרות שבאופן עקרוני את כל השנה מעוברת כמו השנה, ראוי לעשות את כל ההתנהגויות של חודש אדר, קרי פורים, ארבע פרשיות באדר א', יש לנו כלל, הם מעבירים על המצוות. הגעת לחודש אדר, חפריים, תפסה, פרשת שקולים, פרשת זכור, פרשת פרה, חודש, פורים, למה אתה מחכה לחודש הבא? למה? מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה, בא לך חודש אדר, תתפוס. אין מעבירים על המצוות, כך שואלת הגמרא במגיל לדף זין, הגמרא כמה תשובות, שני תשובות, הגמרא עונה תשובה אחת, מסמך גאולה לגאולה עודף, יש עניין לצמצם עד למינימום את הזמן שבין גאולת פורים לגאולת פסח, תודה. כמה שיותר קצר שיהיה הזמן בין פורים לפסח. ולכן אם היינו עושים את הניהוגים של חודש אדר, באדר הראשון, יוצא היה פער גדול של כחודשיים בין פורים לפסח, אדר א' עד ניסן, לכן דוחים זאת לאדר ב' כדי להסמיך את גאולת פורים לגאולת פסח. וחתם סופר שם המאיר, יש לנו, אין מעביר אל המצווה, זה מעלה יותר גדולה מאשר המעלה של הידור של מסמך גאולה לגאולה. הוא אומר שאת הדאורייסה של אין מעבירים מקיימים באמת באדר הראשון, בזה שאסור להספיד ולהתענות באדר א' בימי פורים, בזה עושים איזשהו ציון לדין של הזכרת הנס, ובזה יוצאים חובת החיוב דאורייסה של עניין האין מספידים ומתענים. אבל יש עניין, ואני רוצה לנסות להבין מה הקשר בין החודש ה-12, עניין הפורים, לבין עניין הפסח. פסח זה גאולה מעבדות לחירות, פורים זה גאולה ממיטה לחיים. יש פה איזה קו מקשר בין פורים לפסח. מהו? למה יש עניין להסמיך את פורים לפסח? רואים בכלל בכמה מקומות שיש קשר בין פורים לפסח. זה החודש האחרון, החודש ה-12, וזה החודש הראשון, ההתחדשות. חודש ניסן, רש"י אומר במסכת ברכות שזה מלשון ניסים שהיו בו. ברד"ק כתוב בספר השורשים שניסן זה מלשון ניצן, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, זה זמן של התחדשות. אבל יש איזשהו קשר בין פורים לפסח, מי שזוכר, הנס המרכזי של פורים אירה בפסח. המן הרשע נתלה בתזיין בניסן, עד שבמשנה ברורה כתוב שראוי להוסיף בסעודה, ביום הראשון של חול המועד פסח, לציין את משתה אסתר, את העניין הגדול הזה של כליאתו של המן. המן יתלה וישבות המן ממחורה. בקהילות בלז ועוד קהילות עושים טיש מיוחד, אסתר סעודה, סעודת אסתר בפסח. זה לא במקרה שהבורא גרם וארגן שפורים ופסח צמודים זה לזה. יש להם איזשהו קשר שצריך ליבון. יש גם לשון בדברי רש"י במסכת תענית, שגם על זה עמד רבינו החתם סופר, שכתוב שם בגמרא, שנכנס אדר מרבים בשמחה, רש"י אומר, ימי ניסים היו להם לישראל פורים ופסח. רש"י מכניס פה פסח, עוסקים משנכנס אדר, ורש"י הרי משנכנס עוד דור מדבר גם על פורים ופסח. וכן עוד ארבעה כוסות מכוונים כנגד ארבעה פרשיות של פרה, חודש, כך כתוב בירושלמי במסכת מגילה בפרק בני העיר. ארבע פרשיות כנגד ארבע כוסות, מה כאן העניין? אז יש פה כמה דרכים, אני רק רוצה להתייחס למה שנוגע לנושא שלנו. ישנו דבר שהוא בעצם מרכזי ביותר בעניין הזה של פורים ופסח, והכותרת הראשית שלו זה הנושא של המשכיות הדורות. הרציפות של העברת המסר גם לדור הבא, ולדאוג להנצחה של המסורת שלנו. אנחנו היום כבר נושאים את הלפיד של המסורת 3326 שנה, נחגוג בעזרת השם בליל הסדר הזה ליום, את יום העצמאות האמיתי של העם היהודי, כמו שרבנו הרב שך היה תמיד חוזר ואומר, יום העצמאות האמיתי של העם היהודי זה פסח. יצאנו מתלות, מעבדות לחירות עולם, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זה היה בשנת 2448 לבריאת העולם, בליל 15 בניסן בחצות הלילה. היום אנחנו בשנת 5774, אלפים תשעים דלת, בעזרת השם, יום שני בלילה, עוד כשלושה וחצי שבועות, אנחנו מציינים את יום העצמאות ה-3326 שנים לציצית הזאת, לתפילין, לנצח של סוכה, מצה, טהרה, צניעות. זה לא פשוט, זה הנס הגדול ביותר בהיסטוריה. יש כאן בחורים צעירים, יש פה אנשים בעלי משפחות, אתה צריך להבין, אנחנו במוקד ההיסטוריה העולמית, העם היהודי שהוא תכלית הבריאה. אנחנו כל יום רוקדים כשאומרים שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, ושלא עשנו כגויי הארצות ולא כמשפחות האדמה. אשרינו מה טוב חלקנו. יש בעולם כ-8 מיליארד בני אדם. 8 מיליארד בני אדם, מיליארד זה 1,000,000,000. 1.9 אפסים. כ-8 מיליארד בני אדם, כולל סינים ואמריקאים ורוסים והודים וכן הלאה. כמה המוני העם היהודי, הקבוצה הקטנה, הקטנטונת הזאת, שאותה הבורא בחר מכולם, אותך, כן, אותך, אותך עם הכיפה והציצית, הבורא אומר, אני אוהב אותך דווקא, אוהב עמו ישראל. הבורא, יש פה תיאור אמוציונלי על הקדוש ברוך הוא, אוהב, אוהב, אהבתי אתכם, אמר השם. אוהב עמו ישראל, זה קשור לתורה, שים לב, המילים אהבה תמיד מוזכר בברכת התורה. בדיעבד יוצאים מידי ברכת התורה באהבה רבה בבוקר, אז הבוחר בעמו ישראל באהבה. יוצאים מידי חובה ברכת התורה בלילה בברכת אהבת עולם בערבית, אוהב עמו ישראל. תבין, אלוקים אוהב אותך, לא את הניגרי ולא את הנפאלי ולא את הצ'יליאני ולא את האמריקאי. זה עושה אותך מאושר? אם אתה לא מרגיש שום תחושה, תבדוק טוב מה קרה. תבדוק טוב מה קרה שאתה כזה אטום. יגידו לי מישהו, תשמע, המיליונר מספר אחד בארץ ישראל, המיליונר מספר אחד בעולם, ששמו, אני יודע, איקס שעושה שם, ויש לו חברת מחשבים ענקית, הוא החבר הכי טוב שלי. תרגיש די טוב, לא? שאתה צריך כסף, אתה צריך משהו, אתה מתלפן אליו, מוציא לך איזה מיליון, בלי בעיה. אתה מרגיש טוב. ולמה אתה לא מרגיש טוב כשאומרים לך שבורא העולם אוהב אותך אהבת נפש? אתה יכול להסביר לי? למה זה לא עושה לך כלום? תחשוב רגע, אם התייבשת, אם יהיית פתאום משהו, אתה שם לא מרגיש. חס ושלום שיש נמק באיזשהו מקום בבשר, צריך מיד לעשות ניתוח. נמק, חוסר תחושה ברקמות. הבורא אומר לקבוצה, אתה יודע כמה אנחנו מהווים מתוך ה-8,000,000,000? כן, אמרנו שיש 8 מיליארד, כל מיליארד זה 1,000,000,000, יש 8 מיליארד, פירושו 8,000,000,000 גויים, ובתוכם אתה יודע כמה יהודים יש. לפני השואה היו כ-18,000,000. בא אותו צורר נאצי, חיסל שליש. העמלקי הזה חיסל שליש. נשארו 12,000,000, חיסל בתוכם את הסבא שלי, שאני קרוי על שמו, ביקסד שבטרנסילבניה, סבא וסבתא עם כל הדודים, סבא השני חיים יהודה צבי שטיין מסס רגן שבטרנסילבניה עם כל הדודים, חיסל בטרנספורטים של תתווה וסיוון תפשין דלד באושוויץ ב-1944. ואיך אמר לי אבא, חשבנו שהיהדות נגמרה. אתה יודע מה זה? אני בן להורים כאלה שילדו אותי בגזור גיל 50, ובר מצווה שלי שהם באזור ה-70, והם מספרים על הנאצ של הנאצים על הזרוע. זה קצת נתן לי פרספקטיבה מה זה עם ישראל. כשאבא שלי בא לארץ בתור בן של משפחת תלמידי החתם סופר, סבא שלו היה רב חשוב באזורט בעל הבאר משה, וכל הדודים אבות בתי דין, פתאום קלטתי עד שתפסתי מה עשו פה, מה היה פה. זה בלתי נתפס. אתה נולדת כבר בארץ, גם אני נולדתי בארץ, ובאנו אל המוכן. אתה צריך להבין שזה בכלל היה אחרת, וזה פשוט מציאות שעלינו להבין מה זה הרצף של עם ישראל. כשהוא הגיע לארץ, לדוגמה, אתה יודע שהוא בא, הוא היה סוחר גדול לענייני טקסטיל. הוא בא לתל אביב לא סחורה. אתה יודע כמה צחקו עליו ואמרו לו שיוריד את הכובע? היה לו כובע קש. דווקא הוא היה עם זקן מינימלי, אולי בלי זקן אז. תפסיק, היום כבר אין דתיים. אין דתיים היום, גמרנו. הכל עכשיו בן גוריון, שרי, הכל מורידים, תרבות ישראלית חדשה, להיות עם חופשי בארצנו. מה זה הכיפה הזו? מספיק. אתה יודע שאותי כמעט עשו חילני. אני נולדתי לו פה בארץ. הוא היה צריך להשאיר את כל הנכסים שלו שם בטרנסילבניה, בעיר ששמה סאס רגן. היה לו המון כסף, הוא היה מאוד עשיר. ופתאום הוא קיבל סרטיפיקט לעלות לארץ, ושאל את מורו ורבו שם אחרי המלחמה, שקראו לו הרב אפרים פישל קליין. אפרים פישל קליין היה מורו שווה אשר אלי, היה הרב, ואמר לו, הרב, קיבלתי פתאום איזה השראה, לא ברור לי למה. אמר לו, אני מתיר לך אפילו ביום כיפר שחל בשבת, שתיסע ותברח מפה. מי יודע אם תחזור אפשרות כזו? והוא פרץ בבכי. יש לו מלא זהב באדמה פה, באדמה שם, דירה פה, דירה שם, מיליונים. איך אם יעזוב את הכל, גמרנו, הכל הולך לטמיון. אתה יודע מה זה? איזה ניסיון זה? מי אמר? אולי אני אוכל לצאת עוד חצי שנה. תן לי לארגן את הכסף. תן לי. בא בלי שקל לארץ ישראל. קיבל תפקיד שם להיות איזשהו פקיד בבן גוריון, מה שנקרא בהסתדרות, בקופת חולים. אנחנו, גם אני לא מבין את המושגים האלה, היה את המושג שנקרא פנקס אדום, פנקס האדום של תנועת הפועלים. מי שלא מחזיק פנקס אדום, שום דבר. וזה היה בן גוריון בשליטה האגרסיבית על מה שקרה כאן. ואז הוא עבד שם עד שהוא התארגן. כשאני הגעתי לגיל 5.5, אז כמובן, אבא שלי התעניין איפה לשים אותי. יש לו ילד שנולד בארץ לעת מבוגרותו. אז היה בית ספר אחד שנקרא שארית ישראל בפתח תקווה. הוא ראש תקל, רושם אותי. הבוס שלו קראו לו אילן. אריה, ראיתי שרשמת את הבן שלך בשארית ישראל. פה תבין, זה מדינה חדשה. פה אנחנו, יש להם סיסמה לציונים. עולם חדש, עלי עולם ישן נחריבה. פה אוכלים ביום כיפור שחל בשבת בקיבוצים ולוקחים תפילין ועשו מזה רצועות לסנדלים. שנאה שעד היום, אם אתה קצת מרגיש לאחרונה במתקפה כנגד בני התורה, שם זה כל הזמן קיים. המערכת הציונית, כל עניינה זה מחיקת היהדות. אז הוא אומר לו, תשמע, יש רשימה אחרת, אתה תשלח בן שלך לרשימה שאני נותן לך. ונה לשים לב, לאבא שלי אין שקל, מיליונר שלפתע אין לו שקל. רק תלוי בחסדיו של הפנקס האדום של קופת חולים כללית שם, באזור פתח תקווה. אבא שלי לא חלם שיש כאלה כוחות נוראים בארץ הזו, שזה, כפי שכותב רבי חנן וסרמן, השם ממקום דמו, זכר צדיק וקדוש לברכה בספרו קובץ מאמורים, שאלה אנשי היבסקציה והערב רב, שהגויים מבילנה בשם התיקוני זוהר כותב, שכוחות המלכיים כאלה ישלטו בארץ ישראל בסוף הימים וידאגו שאתה תהיה עם בלורית עם כיפה כמה יותר קטנה וכל ילדה פה תלך כמה שיותר קצר וצמוד וכמה שיותר לקלקל. תבין, אל תשחק לידם. הוא לא האמין. אבא שלי היה יהודי אומנם מאוד מאוד חכם ופיקח, אבל לא חלם שיש אנשים שמדברים עברית ומה שמפריע להם זה שאתה מחזיק כיפה וירא שמיים ויש לך בלורית וציצית וזקן. זה מגעיל אותם. איך אמר לפיד? אני לא רוצה להצטלם בתמונה הקואליציונית בבית נשיא המדינה עם זקנים. אני מתאב את זה. זה אבא שלו היה, סבא שלו היה רב הונגרי חשוב מצד האמא. תקשיב טוב לאיזה המלכיות הדביקו פה קבוצה קטנה. תבין איך נהיה פה רוב חילוני. עם ישראל, כפי שאמרתי, מהווה אחרי השואה מ-18 הפך להיות 12 מיליון, והיום הם בערך 14 מיליון. אתה יודע כמה זה 14 מיליון? כמה זה, אולי מישהו פה יודע קצת חשבון בצורה מהירה, לדעת באחוזים, כמה זה 14 מיליון חלקי 8,000? יש בעולם כולו 8,000 מיליון בני אדם, ויהודים, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, יש כ-14 מיליון. אתה יכול להגיד לי כמה זה באחוזים, ילדים של הבורא, אוהב עמו ישראל? בואו נעשה חשבון יחד. 10% מ-8,000 מיליון זה 800 מיליון. 1% מ-8,000 מיליון זה 80 מיליון. 0.5% זה 40 מיליון. 0.25% זה 20 מיליון. אין אפילו 0.25% ילדים של הבורא. יש 14 מיליון. כלומר, בערך זה 0.6%. שים לב, מתוך כל האנושות, אלוקים שעשה להם לבלבים, קיבה, 120 אלף קילומטר כלי דם, כן, כן, תקשיב טוב, יש לך, מי שיושב כאן בהיכל הזה, כולל בעזרת נשים, גובה של כמטר 60, יש לו מהראש עד לרגלים, 120 אלף קילומטר צנרת של כלי דם, שכוללים ורידים וורידונים, עורקים ועורקיקים, נימים ונימונים שמעבירים לו דם לכל פינה בגוף, ואם זה לא מגיע, נמק וקריטה על המקום. אתה עשית את זה? אלוקים מארגן. ומתוך כל הקבוצה הזו, יש לו כ-0.6% ילדים שלו. עכשיו אני רוצה להשמיע לך את הקטסטרופה החמורה ביותר. מה זה ערב משיח? מתוך ה-0.6% של ילדים האחרונים שלו, שזה כ-14 מיליון יהודים, האם אתה יודע שכ-13 מיליון ניתקו איתו קשר? אתה מודע לזה שכ-13.25 מיליון ניתקו ומחקו אותו? שופט עליון, ראש ממשלה, שר ביטחון, ראש אקה, מנכ״ל בלינסון, אומרים לאדוני, למה אתה נוסע בשבת? אבא לא מרשה. שם עליו קצוץ, זה אבא שלי. תגיד לי, למה אתה מחזיק אייפון? אייפון זה 3.5 מיליארד פרוצות זמינות בכיס. 3.5 מיליארד אתרי זימה. אם מישהו מביא לבית הכנסת שידע שהוא מביא לא טלוויזיה אחת, הוא מביא במכשיר הקטן הזה 3.5 מיליארד פרוצות. הוא לא מרגיש. אבא לא מרשה. שם עליו, הוא לא אבא שלי. תגיד לי, אתה היית מסוגל להחזיק מעמד אם היה לך ילד שאומר לך ומוחק אותך מהאבאות שלו? היית צוחק רגיל? אני איבדתי ילד, קראו לו אוריה, בני בחורי, מת לפני 12 חודש. אתה רואה את האצבעות האלה? עם האצבעות האלה אני קברתי אותו בתוך האדמה 25 מטר ליד הרב שח בבית העלמין של נציבי ישיבת פונוביז', ועכשיו ביוד באדר ב' מלו 12 חודשים להסתלקותו, והיורצייט שלו הועיל בזה שנה מעוברת, יחול ביוד בניסן. אני אומר לך שאין אפילו יום אחד, אולי אפילו לפעמים שעה, שאני לא חושב עליו. בן בחור, בחור שלמד באתרת ישראל, היה שם 17 שנה. מגיל 17, 6 שנים בישיבה ו-11 שנים במערכת. תגיד לי, מה חושב הקדוש ברוך הוא שאיבד לא ילד אחד, איבד 13.25 מיליון ילדים, נשמות יהודיות שמתכחשות לעובדה שהוא מנשים אותם באותו רגע, ואתה לא בוכה, אתה צוחק. תסכים איתי שקרה לך איזה דפקט, משהו לא נקלט? מה שעכשיו 9.31, בעזרת השם בשעה 11.30 ומשהו בערך בחצות, תיסע בבקשה לכותל המערבי, תראה את הרב יעקב עדס יושב על הרצפה עם כ-200-300 איש ובוכה על זה, הוא נורמלי. בכל לילה ולילה שכינה מנהמת כיונה ובוכה ואומרת, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. איפה הילדים? את החי אנוכי מבקש. איפה הם? בפאבים? תגיד לי, זה לא אח שלך? אני, היה לי אח קטן שלא זכיתי להכיר אותו. האח הזה, רצחו אותו באושוויץ בגיל 4. לא ידעתי עליו כלום. הקבא שלי דיווח לי, אחרי שהוא הולד איתי בגיל 50 ועשה לי בר מצווה באזור 60 פלוס, האח הזה קראו יצחוק, לקחו אותו לאושוויץ ושרפו אותו בגיל 4 בערך, לא לפני ששאבו ממנו שומן לייצר סבונים. תבין, זה אנשים של טלוויזיה, של בלוריות יפות, פרופסורים, יש שם דוקטור זה ודוקטור פלוני, פרופסורים, לא רוצה להזכיר שמות של הרוצחים הנאצים, היה מלאך המוות אחד בכניסה לשערי אושוויץ, עשה שמאלה לכיוון ההשמדה, ימינה לכיוון מחנות עבודה. זה לא היה קניבלים ולא אפריקנים ולא קנייתים, גרמניה, כולה פרופסורים לכלכל. הם לקחו את אח שלי הקטן, יצחק עלי, שאני מדי פעם תורם למען נשמתו דברים, אין לו משפחה כמובן, הוא בן של אבא שלי, יצחק, אחי, שם מנקום דמו, בן מור אבי רבי זאב אריה זצל. והוא, לפני שנלקח להשמדה, לקחו אותו, כבר שהגרמנים הם אנשים יעילים, הם פרודוקטיביים, הם לא בטלנים, הם פרודוקטיביים, למה לזרוק ילד סתם ולחנוק אותו? אפשר לנצל את הבשר שלו, את האור שלו, לייצר סבונים סטייליסטיים. אז שאבו ממנו שומנים, ואז לבית חרושת לייצור סבונים, ואז זרקו אותו למשרפה. אנשים זקנים, חבל להרוג ולחנוק זקנים סתם. הם אנשים מאוד מתורבתים, אנשי אקדמיה, כן? אז בואו נוציא מהם את הזהב מהשיניים, נתיך את הזהב, נשליך את זה לכיוון המקומות של המרטפים של הבנקים בשוויץ, ואז נדרוק את הזקנים. הכל פרודוקטיבי, זה האקדמיה, תכיר מה הם, תכיר מי הם האנשים האלה בלי תורה. האח של עד היום אני רואה מדי פעם איזה נאצי ששרד זקן, אני מקבל צמרמורת כפולה. צמרמורת אחת, מי יודע כמה, כמה יהודים אחים שלי הוא רצח. צמרמורת שנייה, אולי פעם הוא עשה מקלחת עם סבון שהופק מהשומן של אחי יצחוק. זה עבר שם מנאצי בכיר לסטייליסט נאצי אחר. אולי הנאצי הזה, הדמניוק הזה, או מישהו בדוימה, עשה פעם מקלחת עם סבון שהופק מאחי. אני מקבל צמרמורת שאני רואה את הפרצופים האלה. רבותיי, אני לא ידעתי עליו שום דבר. תודה, מתי נודע לי? שאמא שלי נפטרה לפני 5 שנים, הייתה באושוויץ פעמיים, אבל הבורא רצה שהיא תשרוד. היא הייתה בתוך המקלחת כשכולם עבדו עליה שזה מים חמים. כך עבדו על יהדות הונגריה בשנת 44, שזה מים חמים. היא הייתה בפנים פעמיים, פעמיים, אבל הבורא רצה שהיא תשרוד. היה להם 12,000 הם חנקו ביום, 12,000 יהודים חנקו ביום, יחד 850,000 יהדות הונגריה. בסוף המלחמה, המלחמה החלה ב-39-40, בשנת 44, כל יום 12,006 רמפות, כל רמפה 2,000 איש, סוגרים אותם, צינורות של גז, יוצאים החוצה, יש להם פתחי ראייה וצפייה, דואגים שכולם מחכים למים החמים, פותחים את הצינורות, מלא בגז, נחנקים, ויש קבוצה שדואגת לשרוף את הגופות. וכל שבוע הורגים אותם שלא יספרו לעולם מה קורה. רבותיי, היה אפשר דרך אגב להציל את כולם תמורת 80 שקל לבן אדם, אבל הם לא רצו, בן גוריון וחבריו, החבר'ה מהטלוויזיה, לא רצו, כבר שהם לא רצו חרדים פה. את אח שלי ואת הסבים שלי, מיכאל דוב וייסמנדל, שלח מכתבים לבן צבי, לויצמן, לבן גוריון. הוא היה חתן של הראש ישיבה של נייטרה, קראו לו לראש ישיבה רב שמואל הגאון הצדיק, רב שמואל דוביד אונגר, וחתנו היה אברך גאון בשם מיכאל דוב וייסמנדל. והוא שלח בטריקים שלא יתוארו, הוא הגיע לסגנו של היטלר שקראו לו הימלר, והצליח לשחד אותו ולומר לו, תשמע, מה אתה צריך לחסל את יהדות הונגריה? אתם כבר במפלה, זה כבר השנה, אתם כבר בנסיגה, חבל, יעשו לכם משפט. כמו שהתברר שהוא צדק, גרינג, כולם תלו אותם במשפטי נירנברג. תברח לך, קח כסף ותברח. הוא הסכים, סוכם על 80 שקל לבן אדם, 20 או 25 דולר. תביא כסף, גמרנו. הוא שלח מברקים לבן גוריון, לויצמן, לבן צבי, שאספו כספים בכל העולם בשם העם היהודי, שעוד אין מדינה בכלל, השתלטו עליה. ואמר, שלח לי כסף, האחים שלך נשרפים, חונקים, 12,000 ביום. תחשוב, היה פיגוע היום, היית שומע בחדשות, פיגוע בארצות הברית, אנטישמי, 1,000 יהודים בבורו פארק נהרגו, לא היית מזדעזע? כל יום היה לנו רם בישיבה בנחלס דוד, קראו הרב יסוחר אנסבחר, שאלתי אותו, היה בארץ באותה תקופה, תגיד לי, היה כתוב בחדשות, היה עיתונים, עיתון הארץ, היה אז, לא סיפרו את זה, רצו להשקיט את זה, שלא יפי, לא לעשות מזה רעש, כמעט לא דיברו, שמועות בלתי בדוקות על השמדת יהודים באירופה, כדי לא לעורר. שולח וייסמנדל להם מכתב אחד, שלחו לי כסף, תקרא את הספר הזה, ספר חובה לכל בחור שקצת נהיה מודרני בפרט, ומשחק לידיו של בן גוריון עם הבלורית הענקית שלו והאיפונו או משהו כזה, שידע שהוא משחק לידיו, זה מערכת השמדה משומנת. דבר שני, הוא שלח לו, אתה הולך לדבר עם הנשיא, הוא דבר לפני קום המדינה, כן, המדינה קומה ב-48, הוא מדובר בשנת 45-44, אתה הולך לדבר עם נשיא ארצות הברית, תגיד לו שישלח מטוס פשוט להפציץ את פסי הרכבת. בפסי הרכבת מוליכים את הדוד שלי, את אבא שלי, את הסבא שלי, שיפציצו הפצצה פשוטה את הפסים, זה מעכב את תעשיית המוות בשבוע שבועיים עד שמתקנים. מה יותר פשוט מזה? וייסמן הולך לארצות הברית, מדבר כביכול בשם הסוכנות, המדינה שבדרך, עם נשיא ארצות הברית, היה שם רוזוולט, אחרי זה היה עוד אחד, ומדבר איתו. זה הפגנה של כ-200 רבנים, בראשות הגאון שאף בדין של סינסינטי, רבי אליעזר סילבר, עם דגלים. תגיד לו שישלח מטוס להפציץ את הרכבות, את הפסי רכבת. מה דעתך, זהו עלה הנושא הזה או לא? נושא מספר 9. על מה דיבר איתו נושא מספר 1? איך ארצות הברית תתמוך ואיך לארגן באום את התמיכה של רוסיה בעד ההחלטה להקים מדינה פה? נשרפים האחים שלו וזה לא מעניין אותו. מה עם הכסף? לא הגיע. הוא שלח מברק נוסף, זה היה קשה ביותר. הוא היה גאון, סרטט להם בדיוק את פסי הרכבת. ועד שהוא ארגן מברק, הרי הוא לא נמצא במשרד מסודר, הרי עוצפים אותם. תביאו כסף, $20 לבן אדם, אני מציל את כל יהדות הונגריה. הכסף לא הגיע, השמידו 850 אלף איש, כולל הסבא שלי ואח שלי, וכל הדודים והסבים והסבתות, אני בחיים לא הכרתי, לא סבא ולא סבתא. אתה יודע למה? היום כל סטודנט חילוני שעושה דוקטורט, רואה את המסקנה. לציונות היה נוח שתהיה שואה. לא רוצים חרדים. הוא מביא ציטוטים מהפרוטוקולים של הדיונים של מה שנקרא הממשלה שבדרך הסוכנות. אז אנחנו כילדים קראנו בחוברות של רבי מוישה שנפלד, כדאי לכל בחור ישיבה לקרוא את זה, זה נקרא שרופי הכבשנים מאשימים. תראה את הציטטות. הוא כבר הוציא את זה במחתרת אז, היום כבר אין לעשות צנזורה, כל המידע חשוף, כל האינפורמציה גלויה, כל חילוני ודאי כתוב שם, יצחק גרינבוי מראשי הציונות, החרדים הם אבק אדם, לא צריך אותם. ציטוט נוסף של נתן שוולד, 50,000 חרדים לא שווים פרה חולבת אחת בדגן יבס. ציטוט נוסף של שר הפנים הראשון של המדינה, יצחק גרינבוים, החרדים, השואה, זה שמן בגלגלי המדינה שבדרך. ככה נוכל להאיץ ולהתבחיין לאומות העולם. מגיע לנו ארץ, לא? מגיע לנו ארץ, תראה, הורגים אותנו. זה בא להם בטוב. לא רוצים חרדים בארץ, רק בלוריות גדולות ולחנך אותם מחדש. מה שהם אומרים היום בגזרת הגיוס. הם רוצים חיילים. זה החלום בלהות שלהם, שחסר להם את כל חסידי סאטמר ובלז וטיפרח בחצרים ובבסיסי צהל. הם רוצים שאתה תשתנה, שתחזיק אייפון, ואם אתה מחזיק אייפון, גמרנו, אתה כבר שלהם. יש להם איזה עיתונאי בכיר אחד בשם נחום ברנע, הבין שהוא כתבה שהוא כתב לפני שבועיים, הוא אומר לראשי המדינה, הם נורא מתחשבים בדעתו, עיתון ידיעות אחרונות, הוא אומר, תשמעו חבר'ה, החרדים לא התגייסו, חבל לכם על הזמן. אין, הם לא התגייסו. אתה תתפוס פה אחד מדימונה, אחד ממגדל העמק, זה לא יעזור. אבל יש לנו שיטה אחרת להפוך אותם לתרבות הישראלית. מכשיר קטן, הוא כותב, זרת רוחבו, ויש לו אורך של 7 סנטימטר, קוראים לו סמארטפון. עם זה הם נהיים שלנו. כל התרבות שלנו חודרת אליהם, הוא אומר, לחרדים אלה יש הרבה כיסים, יש להם הרבה חליפות וקפטנים וכאלה כיסים. בכיס אחד, שים לב מה אומר ברנע, בכיס אחד יש להם מכשיר כשר בשביל הראש השיבה והמשגיח, ובכיס השני יש להם את הבלקברי או את הגלקסי, ודרך זה הם איתנו. אין לך מה לדאוג. אתה יודע מה שקורה היום? זה השיטה שלהם. אם אתה מקטין כיפה, מגדיל בלורית, מוריד זקן, בעל תרבות, אתה יכול להיראות עם כיפה שחורה. חביבי, בפנים זה רקוב, זה כבר חילוני. כסף, נהנתנות, אקדמיה, יצרים, תאוות. כשהם רוצים לגייס, המטרה היא, כמו שהם אומרים, שר החינוך, קור איתוך ישראלי. מה זה ישראליות היום? גילוי עריות, רצח, אלכוהול, כפירה ואפיקורות. זה מה שהם רוצים. אם אתה מחזיק, היה לו מזמן הספד בישיבת חברון, לאחד מראשי הישיבה, הגאון רבי יצחק לנדו, הגיע זצ"ל, הגיע שם ראשי בשל תפרח, לשוחח איתם, עם הבחורים בחברון. קודם כל הוא אמר להם, אני מעריץ בחור ששומר את עצמו ואת קדושתו. עם היום, בעידן המזעזע הזה, בחור שומר על העיניים שלו, שומר על הפה שלו, שומר על האוזניים שלו. אני בא עם קוויטל לתת לו קוויטל שייתן לי ברוכה, צורק הגאון רבי אביעזר פילץ. ב' שידעו להם פה הישיבה, שאם יש פה חדר אחד, שיש בו מסך, עם מכשיר לא קשר, או איזשהו מסך, שידעו שהם כבר בצבא. עקרונית, החדר הזה כבר בתוך הצבא. צבא זה לא המטרה שתהיה טנקיסט. היום הצבא בנוי על צבא קטן וחכם. היום זה טכנולוגיות, זה סייבר. זה לא כמו ששכנעו את הבן דוד שלי, אגב, היה לי בן דוד שפיתו אותו לעזמו טרנסילבניה לארץ לפני קום המדינה, וכל הרבנים אמרו לו, פינחוס, קראו לו פינחס ארשקוביץ, אל תלך, זה, אתה לא תאמין, זה ציונים, זה אנטי דתיים, זה סוג של המלכים. והם פיתו אותו כמו שפיתו את התימנים, אחרי זה קצצו להם את הפאות, ארץ ישראל, ציון, המילה ציון יש לה קונוטציה של דת, כן? ציון, ותחזנה עינינו, הם יודעים שהעם היהודי הוא חרדי 3,300 שנה, הם יודעים את זה, רק הם רוצים לשנות. פינחוס לא עמד בלחץ, אמר, אני אעשה ארץ ישראל, אישו בארץ ישראל. רבותיי, פינחוס הזה, עד שהסרנו את הקבר שלו, לא מזמן, הביאו אותו לארץ, הבן גוריון הפושע הזה, שלח אותו ללטרון עוד לפני שלמד איך משתמשים ברובה, מה שנקרא תופעת הבשר תותחים. כבר שהערבים פלשו לפה בכל הכוח, הוא צריך אנשים, אז לא היה סייבר, אנשים עם הגוף שלהם, הרגו אותו במקום, עד שמצאנו את הקבר שלו בנחלת יצחק שם בגבעתיים. אתה קולט? אז היום צבא קטן וחכם, איפך יש להם שם רבבות, מדברים על אלפים של חיילים שלא עושים כלום, שם מגישים כוסות קפה, מהווים נטל. כל המטרה היא אייפונים ופרוצות וערבובים, וזה המטרה, להפוך אותם לישראלים. לכן גם מגייסים חיילות, רק מהסיבה הזו, אין שום מקום בעולם שקופים דבר כזה. רבותיי, הם לא רצו להציל את היהודים, וייסמן דל ניצל לכמה שנים, איכשהו אשתו נהרגה, הגיע לארצות הברית, השם השאיר אותו בשביל שיכתוב את הספר בשם מן המיצר, ועליו הוציא רבי אברהם פוקס, דוקטור אברהם פוקס, את הספר קראתי ואין עונה, ספר חובה לכל בחור מינימלי שיש לו טיפת אינטליגנציה. ושם בשער הראשי של הספר כותב הרב מיכאל דו וייסמנדל את המשפט הבא בכותרת ראשית מלמעלה עד למטה: מי שראה איך שאחים יכולים להציל, כן, ב-80 שקל או 70 שקל את אחיהם, ולא מצילים ונותנים להם להישרף בגזים ולהיחנק, אם הוא שפוי הוא צריך להשתגע, ואם הוא לא משתגע סימן שהוא לא שפוי. זה הפתיחה לספר מן המיצר. בגוף ראשון הוא ניהל את המסע ומתן ושיחד את הימלר, והימלר צחק עליו, אמר לו הימלר לוייסמנדל, הם שוחקים עליך, הם רוצים שתמות, הם לא אוהבים אותך בכלל, הנה תביא את הכסף. לא הביא שקל, לא היה לו כלום, היה בתוך עמק הבכה, והם לא הביאו, הם החזיקו מיליארדים רק לא להציל את היהודים, רק ישראלים בלורית בקיבוצים, כל העריות שעשו שם ישראליות, לשנות את השם. התחלתי לספר את זה משום שאת אבא שלי כפו ואמר לו אילן, אז זה הבוס שלו בקופת חולים, אריה, אתה שולח את הבן שלך לרשימה הזו, קוראים לזה בית ספר בפתח תקווה, בילו, פיקה, גורדון, שמעוני, הס וכדומה. אבא שלי, כפי שאמרתי קודם, לא חלם, שיש אנשים שמדברים עברית, ומה שמעניין אותם זה שהם יהיו מגלי הריות והפיקורסים. אז הוא בתמימותו, למרות שהיה ממולח מאוד וסוחר ממולח, הלך לחוב וולפסון, אמר בסדר אילן, אני אבדוק. נכנס לבית ספר לבדוק לאיזה מקום הוא שולח אותי, מנחם הקטן שלו. ואז הוא רואה ילדים וילדות, קודם כל היה לו שוק, מה זה ביחד? עם ישראל, ילדים וילדות באותו בית ספר? שתיים, הוא לא רואה כיפות. שלוש, הוא רואה שמתחילים את היום, חשבון, אנגלית, איפה תורה, איפה מודיעני? הוא הולך לבנהל, תגיד לי, יהודי היה אז כבן 55, משהו כזה, תגיד לי, מה קורה פה? זה בית ספר יהודי, הוא שואל אותו? זה בית ספר יהודי? אמר לו, תשמע, ודאי שזה יהודי. אז איפה פה הציצית, התפילין, היהודי זה יוד קי וו קי, מה זה המילה יהודי? יוד קי וו ודלת, מתאפינת על איזה שם הוויה. אדוני, פה זה ישראליות חדשה, זה עבד הכלח. כמה רבנים אחרונים שיוותרו נשים בקרקסטינים, כמו שאמר אותו חרצל בספרו. נאסור אותם במאה שערים, זהו, זה נגמר. בתחילה היה לו הצעה להרצל, זה הם מעלימים את זה בספרו, כן? חוזה מדינת היהודים, להטביל את כל היהודים לנצרות ובזה לפתור את בעיית האנטיניות. תראה מה שהוא כותב שם. הוא בא בדברים עם ראשי הוותיקן, ברחוב הרצל, ברחוב פה. אבא שלי ראה שזה המצב, חזר לאילן, לבוס שלו, אומר, אילן, אני ממשפחת תלמידי החתם סופר, אני אשלח את הילד שלי ללמוד כפירה ואפיקורסות ויזרוק את הזוהר לזבל ואת הרמב״ם לפח ואת הבבסלי להשפעה? אתה משוגע? אני מתלמידי משפחת תלמידי החתם סופר אלמד, ילמד אותו את צ'רניחובסקי השיקור? תגיד, תגובה של אילן, ארי, אתה מפוטר ברגע זה. אתה מפוטר ברגע זה. במשך קרוב לשנה, אבא שלי המיליונר אוסף חתיכות של פרוסות לחם וחלקי בייגלח מהזבלים של פתח תקווה, עד שארגן לעצמו חנות וחובבי ציון. ואני זוכר, הייתי ילד, הלכתי כמובן לשארית ישראל אצל הרמנס בחר וכל מה שלימדו שם. שאלתי, אבא, זוכר, לא הבנתי, למה יש לך חצי מה זה הלחמים הקטנים האלה? והוא ניקה אותם. הוא היה עומד ליד מישהו שקנה בייגלה, ההוא זלל את הבייגלה, לא גמר אותה עד הסוף, זרק לפח. יהודי מיליונר אוסף חצי בייגלה מהזבל שלא יראו. אני לא הבנתי את זה אז. היום אני כל חודש חודשיים עולה על קברו בפתח תקווה בבית הקברות סגולה, שם את היד ואומר, אבא, תודה רבה לך שבגלל המסירות נפש שלך אני בכלל ידעתי יהודי. אלמלא אתה היית עושה, הייתי נשאר שם בפיקה, הייתי בכלל דתי? היו גם אותי מעברים על דעת. זה כל ילדיי, כולם צמוד וקצר ופרוצים ופרוצות. תגיד לי, יש לי שאלה בשבילך. תגיד לי, זה לא קרה לפני 2000 שנה, אני לא זקן. תגיד לי, בבקשה, מתוך נגיד 10,000 יהודים שבאו כאלה מהונגריה, רומניה, תימן וכן הלאה, כמה אתה חושב עמדו בלחץ כמו אבא שלי? וכמה אמרו, מה? אין שקל, זה עניות אמיתית. אין דוד באמריקה ששולח $2,000. אין ביטוח לאומי, אין מה לאכול, תבין. אולי אחד חלקי 10,000 עשו את זה. עכשיו תבין מה זה רוב חילוני, באיזה צורות דמוקרטיות במרכאות הם יצרו פה רוב חילוני. ואתה נולדת לרוב כזה וחושב, כן, אני מיעוט חרדי קטן, פה רואים את הרב פולק יהודי עם צורה של פעם, ואני שייך לדור מתקדם. אתה מבין שכולם רוצחים וגזלנים? אתה יודע איך הם יצרו את זה? ואתה לא בוכה? רבותיי, אני שמעתי כשאימא שלי נפטרה סיפור אחד על יצחוק אח שלי. על יצחוק אח שלי. שעפשה לרצפה ברחוב אחד העם 13 בפתח תקווה, היא הייתה בת 88. היא שרדה, פעמיים היא הייתה באושוויץ, ולפני שבא הגל, פתאום הודיעו להם ברמקול, נגמר המים החמים. אחותה נספתה, כל אחיה. וכשאימא שלי, מרת בלימה, הייתה בפנים, היא מחכה למים החמים, היא שקלה 29 קילו.
בחורה בת 22 הייתה אז, שקלה 29 קילו, מחכה כבר אחרי שנה וחצי שלא ראתה מים, וכל הגוף מלא אקזמה וחטטים, וראתה כבר, והנאצים בשיטות הנאציות הסדיסטיות הקלאסיות שלהם אמרו לה להיכנס, יש פה מים חמים, כולם רצו כמו תתלך. היא אמרה לי, היינו בקור של 10 מעלות מתחת לאפס עם חלוק אחד על הגוף, כולם רצו פנים על המים החמים, וכמובן להשמדה, והבורא רצה שהיא תשרוד, וכשהיא הייתה פעמיים נגמר להם המים החמים, כלומר נגמר להם הגז. צריך כמות גדולה של גז ציקלון בשביל לחנוק 12,000 יהודים ביום בשש רמפות, שכל רמפה 2,000 יהודים, עד שהיא קלטה וברחה ושרדה מן השמיים. היא נפטרה 88 לפני 5 שנים בשנת תשס"ט בכ"ט תשרי. אני יושב על הרצפה בבית שלה ובוכה בחודש, כפי שאמרתי, בחוב אחד העם. באה איזה זקנה חברה שלה כבת 90, והיא סיפרה לי סיפור אחד על האח שלי, שכמובן לא זכיתי להכיר אותו, בחינה מה שנקרא באיבומס אחיו שלא היה בעולמו. אומרת, שמע, היינו במחנות מוות, ואחיך היה בן 5-4, היה לו בן דובלה בן 7. אחיך יצחק כל הזמן צחק, כשמו כן הוא, יצחק צחק, ואילו דובלה בכה כל הזמן, בכה עד שבסוף השמידו את שניהם באותו יום. תתווה סיוון היה אח משלוח שלהם. ואנחנו, היא גם נצלה כמו אמא שלי, כל הזמן התלבטנו ככה, שאלנו את עצמנו, למה דובלה בוכה ויצחק עלה צוחק? למה דובלה בן השמונת בוכה ויצחק עלה בן הארבע צוחק? ואני יושב והיא מספרת לי, אתה יודע מה התברר לנו? דובלה היה בן 8, הוא זכר בית נורמלי, הוא זכר בית שהיה בו פמותים בשבת, שולחן שבת, נרות דולקים, אוכל טעים לכבוד שבת, דברי תורה, שירה. הוא זכר בית. פתאום הביאו אותו בטרנספורטים, ברכבות של בהמות, לכיוון אושוויץ. היה שם ורואה שלדים על הרצפה. רואה אנשים שוקלים נפוחי כפן. חצי פרוסה לשבוע. הוא לא הבין. כשאדם במבוכה הוא בוכה, כך אומר הרד"ק בספר השורשים שלו. מבוכה מלשון בכי, מלשון מבוכה, מלשון נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. בכה. אבל אחיך יצחק עלה, אמא שלו הייתה בהיריון בתוך הרכבת לטרבלינקה, ומתו שם המונים ברכבת מרוב מחנק וצפיפות, רכבת של בימות עם חלון למעלה קטן, אבל הוא שרד, ואמא שלו ילדה אותו בטרבלינקה, ואף ממחנה למחנה עד שבסוף השליחו אותו. הוא צחק, הוא בחיים לא ראה מצב נורמטיבי. הוא נולד לתוך שלדים, רעב. זה המצב, הוא בקושי שרד, צחק וזהו. מאז שהזקנה אמרה לי את זה, אני לא רגוע. למה? אני עובר, אני הייתי גר בפתח תקווה עד לפני זמן קצר. אני שואל את עצמי, תגיד לי, איך אתה לא בוכה? אתה רואה שדרן ברדיו, חבר כנסת, ראש עיר, אחים שלך, איך אתה לא בוכה מתוך 3,326 שנות יהדות שנחגוג בעזרת השם בליל הסדר? האם יש פה בחור אחד שיכול להגיד לי מספר, כמה שנים יש חילונים? יש פה אחד שיכול להגיד לי כמה שנים יש יצור נאלח כזה שהוא הולך בלי כיפה, בלי ציצית, בלי תפילין, הכל נהנתנות, קריירה, כסף, וקורא לעצמו יהודי? מתוך 3,326 שנה יש פה שוב בחור, אני שואל, שיכול להצביע ולומר לי כמה שנים יש מציאות שנקרא צירוף מזעזע שנקרא יהודי חילוני? אני אענה במקומכם, מקסימום יפה. מי אמר את זה? 150 שנה גג. 150 שנה השכלה, ציונות, מדינה, מזרחי, אייפון, וזה עומד לגמור. אותה שיטה. תגיד לי, אתה יודע, אתה פעם בכית? אני אמרתי לעצמי, מנחם, תגיד לי, וכשאתה עובר ברחוב תחסיקה, ברחוב זיכרון משה, ברחוב רוטשילד, הרב קוק, אתה רואה אנשים, או קוראים לעצמם יהודים, לא כיפה, לא ציצית, פריצות מזעזעת, ואפילו החרדיות עושות קונצים, זה חרדי מודרני, מחזיק 050 ולא רוצה 41, מחלף, איך אמר על הרב אלישיב, שלוש עבירות החמורות ביותר בתורה, זקן, הלילה עם הזקנים, מחלל שם שמיים ברבים, פורש מדרכי ציבור שנידון בגיהנום לעולם ולעולמי עולמים, ומזבזה תלמידי חכמים. 70% מהציבור שיש לו טיפת עירת שמיים מחזיק קומה כשרה. 050-41 בלבד. לא יעזור שהפלאפון שלו מנותק מאינטרנט. יש פה מראית עין של זלזול מוחלט. הוא כותב 3 עבירות. יש לו 054 שלא מתחיל קומה של 84 או 85. יש לו 052 שלא מתחיל קומה של 76 או 71. או 057 שלא מתחיל 31. עכשיו יש דבר חדש, ברוך השם, חברת גולן תקשורת. 058 שמתחיל 32. אין לו את זה. 3 עבירות חמורות של חילול השם ברבים, ביזוי תלמידי חכמים שאין רפואה למכתו. לא נעים לי להגיד מה הרב אלישיב אמר, כל אחד יחשוב על איזה מחלה אין רפואה היום. זה מבזה תלמידי חכמים. עכשיו התקשר אליי מישהו לשאול שאלה, יש לי פה את זה במחבר הכשיר. 050, אני רואה, איפה זה? 050, 555-2677. אדם אישה ואיש יראי שמיים, נשאול שאלה, יש להם גלקסי, רוצים לשבור אותו באמת או למכור אותו, בסדר. אמרתי, אבל אדוני, מה זה 050-555? אני כשרואה מספר כזה מבין עוד מצפצף ואומר שהרב אלישיב הוא זבל. אתה לא מפחד? הוא אומר שאסור להחזיק, לא תסור. לא, אני צריך את זה לצורכי עבודה. לצורכי עבודה מותר לחלל שבת? תבין, זה האויב מספר אחד של היהדות, בין 1,000 ל-3,000 נושרים בציבור החרדי לחודש. עוד פעם, אני חוזר, בין 1,000 ל-3,000 נושרים בציבור החרדי לחודש, כולל אמריקה ואירופה בממוצע. אתה מבין שזה אושוויץ של היום? לא צריך להוריד את הכיפה, לא צריך את היטלר. הוא נכנס לחדר שלו ביסודות או בדת חלקייה או בישיבה שלו במיר או בכל ישיבה אחרת, יש לו מכשיר קטן שלא רואים אותו בכיס, כמו שברנע אומר, תוציא צ'ילה, תוציא פנמה, תוציא צרפתיות, אין בן אדם. עכשיו אני חוזר מאלעד, הוא היה נשוי 8 שנים, היה לו עסק, לא אזכיר איזה כדי שזה לא יחשף, וכשהוא 3 שנים היה בכולל, אחרי זה בגלל הבוס שלו כי הוא יכול להעביר אס-אמסים, עבר ללא כשר. לפני 1.5 חודש הוא מטלפן מצורפת לאשתו, מצורפת ב3 אחר הצהריים, השארתי לך מכתב על המקרר. ואז אחרי 10 דקות הוא מתקשר שוב, אני מתנצל, הכרתי בפייסבוק משהו, אני לא רוצה לפרט, אני אשלח לך בעזרת השם גט תוך 1.5 חודש. היא בוכה לי, היא לא באה אליך, היא לא באה אליך, היא באה אליי ואל חבריי. 3 תינוקות, 1.5 שנה ו4 שנים, והיא בוכה לי. הוא הכיר גוי הצרפתייה בפייסבוק. אתה יודע כמה כאלה יש לנו בשבוע? אוכל הספורט, אני עומדן, לא באים אליך פה לבית חלקיה לבכות לך, ואתה מעיז להחזיק את זה פה. איך אמר לי גדול אדון, אני לא יכול לראות מחשב בכלל, זה אושוויץ אצלי. אם היית יושב אצלי שעה, היית שומע לפחות 20 משפחות מה המחשב הזה עשה להם. הבית קולנוע האישי המזעזע, אגב, למרות שמחשב מנותק מאינטרנט, אבל יש כרטיסים, יש דיסקונקי. תבין, השטן לא יושב לרגע. הבחור הזה מחזיק מכשיר אחד, השיטה החדשה, כמו שברנע אומר, כלפי המשגיח מחזיק מכשיר כשר, עושה את עצמו צדיק, כמו אותו חזיר שקראנו עליו השבת, שכלפי חוץ הוא מפריץ פרצה ושוסע שסע, ומראה שהוא כשר, אבל בקרבו ישים אורבו והוא לא מעלה גרה. מחזיק בכיס השנייה את ה-MP4, MP5, ואז הוא יקטין דרך מחשבים כלשהם או כרטיס, 10 ג'יגה או 15 ג'יגה, יסחת לסמיכה, בום. אחרי זה הוא בא לישיבה, אתה רואה פרצוף מגושם, אדום, שמן, מלא בלורית, מגיע בשויכן עד, מפטפט בקריאת התורה, מפטפט בקדיש, אין לו טעם בשום דבר רוחני. תבין, מי שיש לו טיפת הבנה, רואה, הוא נגוע. נכנסו לו עיתונים, חדרו לו ביוב למים הצלולים של התורה, מיד דיזינטריה בכל הגוף, מיד יש לו הרעלה. אנחנו בוכים, אני אומר למודרנים, דווקא במיוחד באלעד, פונים עכשיו לאור המקרה הזה, ממודרנית למודרנית, תלחמי הטיפת הדם האחרונה, אל תסכימי שבעלך יחזיק מכשיר לא כשר, ובסוף יעשה לך את זה ויברח לך. את יודעת איזה יצרים פועלים היום, אשר אדון סגל אומר לנו כבר למעלה מ-15 שנה, הקליפה האחרונה לפני ביית המשיח לא תהיה ציונות ואפיקורסות ואבוידזורה ומזרחיסטיות. הקליפה האחרונה תהיה אחת, תומה מול קדושה. יכולים לבוא אדמורים, אני מודיע לך, זה חלק מהבלבול של השטן. לא רק שהוא שם לנו 3.5 מיליארד אתרי זימה זמינים בלחיצת כפתור, ואני מתפלא איפה הציבור. תגיד לי, אם היה מגיע מישהו עם טלוויזיה פה לבית מדרש, לא היית מעיף אותו מכל המדרגות? לא היית צועק לו פושע יצלול ודביס, מוזמח שתדום את הטלוויזיה? וכשהוא מגיע עם אייפון או סמארטפון או גלקסי או בלקברי, שזה פי מיליארד חמור מטלוויזיה, טלוויזיה זה 100 ערוצים, 130 ערוצים, זה יש לו 3.5 מיליארד ערוצים, ואתה לא אומר לו אוף מכאן פושע? הרב קניבסקי אומר לנו אסור לעמוד ליד זה, זה מזהם, כמו שקרה לילדי משפחת גרוס, ליעל ואביגיל. הוא אמר, תדעו לכם, הבורא אותת לנו, זה מגיע למיטות של הילדים ופוגע בשרירי הלב. תבינו, אין חיסיון. זה לא יעזור שהילד שלך לא משחק עם חילונים, משום שסלולר חוצה קירות, כבלים ולוויינים חוצה קירות, מגיע לו לישיבה בפנימיה, הוא מוציא מהכיס שלו את הדבר הקטן הזה, מסתכל, וכשנכנסת תמונת תומעה אחת, יוצא כל הקדושה, זה נקרא אשר כוחו בדרך. קרי, תבין את זה. המלאק זה איזשהו נאצי בגרמניה, המלאק זה הכוח המקרר הזה. אם אתה רואה בחור, מגיע לבית מדרש, אין לו חשק לתפילה, אין לו טעם ברוכניס, אין לו טעם בדיקדוק הלוכה, כל דבר שבקדושה הוא עייף, כבד, יושן, אין לו כוח, וכשמדברים על אוכל או על כסף, הוא מיד נבלק. תבין שהוא נגוע במחלה של המלאריה. תבין, זה השיטה של השטן בין 1,000 ל-3,000 נושרים. הרב משה צדקה, ראש הישיבה לתורת יוסף, אסור לצרף אותו למניין. עכשיו באמת קיבל תעוזה ועוז, באמת כל הכבוד לו, החתן של הרב עובדיה יוסף זצל, הרב אהרון בוטבול, פסק באיזשהו מדור שיש לכם ברדיו בשם קול ברמה, מי שמחזיק מכשיר לא כשר פסול להיות בעל תפילה. ואני לא כפנתי, אני בחור ספרדי, יודע הלכה בשולחן ערוך, משום שכתוב שם שמישהו בא לעבירה קבוע אסור להיות חזן, וזה מחזיק אצלו פרוצות בכיס, כפירה בכיס והפרסות בכיס, הוא בא לעבירה קבוע. הרב צדקה לא מצרף אותו למניין. הרב ווזנר, דבר ראשון שעושים היום, רבותיי, בכל חתונה, הרב עוזר פה ושם, במקרים נדירים, מסדר חופה וקידושים, השם ישלח לו הלאה, אריכות ימים ושנים, זה משהו עצום. היהודי הזה הוא בעל רוח הקודש בגלוי, כבר למעלה מ-100 שנה, ולפני 70 שנה, החזון איש מינה אותו להיות רב של זיכרון מאיר, אתה מבין את זה? ואמר שאז יש פה משהו מיוחד. אין ספור מה שקורה עם האיש הזה. והוא אומר, אין אסון אחד שלא קורה כתוצאה מהבעיות של הקצר והצמוד והפאות המזעזעות של אנשים שלנו וכל מה שקשור למצב של האינטרנט. והוא עשה קידושים פה, שאלה ראשונה שהוא ראה קידושים, מה שהכי חשוב זה הידי קידושי בבריסק, הכיבוד הכי חשוב בקידושים בחתונה זה לא מסדר חופה ולא ברוכה אחריסה, הכיבוד הכי חשוב בבריסק זה מי הם הידי הקידושים, כבר שבלעדיהם הקידושים פסולים. אז הבריסקרוב מינה את הרב שח תמיד להיות עד אצלו בחופה, בקידושים, כיוון שהעד הזה חייב להיות כושר. אם העד הזה פסול על דבר קטן, אז הקידושים לא חלים. שאלה ראשונה שהרב ווזנר רוצה לעדים האלה, של מי העדס דו? Where is the עדס? אמרו לו, אלה. נמרוס דה פלפונן. תוציאו את הפלפונים שלכם. אחד, נראה עם כל השמוי נוברודים. קפטן, שטריימר, עולה. מוציא מלבן גדול כזה, אתה מכיר מלבן גדול? ארו ספינדו ביסטה פושע יסלואן, אוי חר יסלואן ודביסט, ברבים הוא ביזה אותו, אתה אוכר ישראל. זה מה שהשטן עושה לנו, לא רק שהוא מזמן לנו 3.5 מיליארד, אלא גם עושה שאדמו"רים מחזיקים את זה, משבקים, דיינים. עכשיו בדקנו, 70 מתוך 90 דיינים מכהנים, אייפונים, יש מלחמה נגד זה. אין לך מושג איזה בלבול, משבקים אצל רבנים חשובים, מתהלכים עם האייפון, ואנחנו מצליחים לשכנע איזה אחד מיישוב, הוא בא לקבל ברכה מאחד מגדולי ישראל. כמעט התעלף, רואה מישהו לידו עם אייפון, אז שאני הוצאתי את זה, כמעט חילוני, ושם הולכים. זה חלק ממערכת השטן. השטן מחזיק, ולפני שהוא מתבטל בביאת המשיח, הוא נותן את המכה הכי חזקה שלו. רבותיי, אני עובר בפתח תקווה, אני שואל את עצמי, למה אתה לא בוכה שאתה רואה שיש לך אחים שמתו לאבא שלך, תראה איך שהם נראים. אתה יודע מה שאני עונה לעצמי? אני כמו יצחק עלי, נולדתי בפתח תקווה, כלומר נולדתי בטרבלינקה. כאילו הרוב הוא רופא, מכבי, רופא כללית, לא ציצית, לא תפילין, הכל כסף, ואני איזה מיעוט חרדי, מה שנקרא באנגלית טראמקר, מי שעושה צרות עם זקן, ויש בחורים עם נחיתות חרדית, מגדלים להם את הבלורית, מורידים את כל הזקן, וחולצות הכי מודרניות, הם מפחדים, אין להם שום מה שנקרא ואי גבלי בו בדרכי השם, אין לו גאווה יהודית. מעניין, זה שהולך עם קוקו במרכז הקרקפת ושם שם איזשהו נזם בדופן בין נחיר ימין לנחיר שמאל, ונזם נוסף בלוע ועם גופייה מעל הטבור וציורים, לא מתבייש. והוא עם הפאות שלו מתבייש. בתור ילד בחיד היה לו פאות ענקיות, וככל שהוא נתגל, הגיע לישיבה גדלה, זה הפך להיות פויחס ואוילך, עד שנשאר לו כמה חוטים מאחורי האוזן. אתה יכול להסביר לי את זה? איך אמר אביש ניצרדה? במקום, רק אומר פעם לאחד בחור שהתמדרן, אני לא דורש ממך לסלק טבלורית לגמרי, אלא טבלורית שיש לך בקרקפת להוריד לחלק התחתון של הסנטר, זה הכל. לעשות תנועה סיבובית כלפי מטה, ואת הרעמת שיער הענקית הזו, תחזור להיות יהודי ולא אמריקאי. למה אתה כזה נחיתי ביהדות שלך? את מי אתה רוצה לחכות? את האלכוהוליסטים והסכינאים? את מה? את התרבות של העריות והאפיקורסות? למה זה חדר אלינו? אתה יודע למה? הסיבה היא פשוטה. כיוון שנולדנו בטרבלינקה. אני רוצה לספר לך שאני הכרתי בן אדם, שהאדם הזה היה כמו דובלה. כמו דובלה, הבן דוד שלי, שהיה בן השמונה, ובכה כל הזמן עד שהוא שמד. אתה יודע מי זה האדם הזה? שמו הרב שח. אני זכיתי להיות כמה שנים בישיבת פונוביש, והיה לי תפקיד שם. אתה יודע מה התפקיד? היה לי תפקיד, זכיתי בו, להוליך אותו אחרי שחריס מהבית מדרש לבית. הוא כבר היה, אז הוא היה באזור ה-88, הוא חי עד כ-107 שנה, אז היה לי תפקיד, לא היה לו אישה. מישהו הכין שם את ארוחת בוקר שלו, קצת ירקות וחביתה או ביצה קשה וכוס קפה, והייתי מוליך אותו, ואמרו לי את זה, אלה שקדמו לי והתחתנו כבר, תשמע, הרב שח לא יאכל ב-8, כבר קרוב ל-30 ומשהו שנים, הוא אוכל רק ב-8:30, 8:45, ובינתיים הוא אומר תהילים, הוא מדבר, מכין את השיעור, אבל אתה את שלך תעשה. אני מגיע לחדר שלו, לדירה, מול הישיבה בפונוביז', אומר לו, הרושיבה, ארוחת הבוקר מוכנה, ראשי ויכול לאכול. תשובה, מנטרה חוזרת על עצמה כמו פזמון חוזר. שפטר, שפטר, ויקייץ, אלב ניינה, דרייפרטל ניינה. כאילו, לא יותר מאוחר, רק בחצי, חצי תשע, כלומר, 8:30, 8:45. ולא הבנתי למה. וכולם לא הבינו, סוד כמוס. עד שהגיע נכד שלו, שהיה איזה שני משמרות אחריי, והוא הרשה לעצמו לדבר יותר פתוח מה שלא מרשים לעצמם תלמידים בתור נכד, והוא גם הסתייע בזה שהפרופסור האישי של הרב שח, קראו לו הפרופסור בנק, הפרופסור שלו אמר שהוא לקח 6 או 5 תרופות על הבוקר כל בוקר, וכשלוקחים את זה על בטן ריקה לפני האוכל זה עושה בלגן בבטן, אז שיקפיד, הוא אמר שיוכל ארוחת בוקר ואז ייקח את התרופות האלה, וכמה שיותר מוקדם, לא לפני התפילה אבל לפחות מיד אחרי התפילה. אז הנכד אומר, סבא, מוכן פה 8:10, ושני וחמישי הגיעו ב-8:10, אחרי קריאת הסוירו. וסבא עוד פעם אומר, לא, שפטר, אלב ניינה, דרייפרטל ניינה. אז הנכד אמר יום אחד, סבא, למה? יגלה לי ונשמרתם. הוא ידע שזו טענה טובה שהרב שח מאוד שומר על הבריאות, לצד ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. ולמה תגלה לי? יש פה איסור על פי קבולה, על פי סוד, על פי מה האיסור הזה? לא לאכול בשעה 8:00 ארוחת בוקר. מה הבעיה? זה כנראה שבר את הרב שח, ועד שהוא התפרץ בבכי, ואמר וגילה סוד שלא גילה 40 שנה. לא, אין שום איסור על פי ניגלה ולא על פי ניסטר. שום איסור. אבל אני לא יכול, חכניש, למה? בשעה 8:00 מצלצלים הפעמונים במדינת ישראל ונכנסים מיליון ילדים לכיתות ומתחילים את היום שלהם בלי כיפה, בלי ציצית ובלי מודה אני. הם נכנסים לקרמטוריום באושוויץ בשביל שגדול המחטיאו יותר מן האורגו, מזה יוצאים כל המסוממים, כל הכופרים. הם אחים שלי, הם אחי. אני תמיד נשאל, הרב, אתה סומך אלוהים? אני מרגיש שהם אחים שלי, לכן קשה לי. מה אכפת לי מירוסי אם הוא גוי? אח שלי, בפתח תקווה, אחות שלי חרדית, למה היא לא הולכת אמצע בין הברך לקרסול? למה היא לא מכסה את החלק המתרחב ברגל? זה מגרה פה, בנים, תפסיק לעשות לנו את זה. למה אני צריך לראות את הרגליים שלך? למה את לא הולכת בגד רחב? למה זה מבליט את הגוף? הגוף הזה עושה לנו נזקים. הבחורים עוזבים את הישיבות, הם לא באים אלייך, הם באים אליי ואל חבריי. קורבנות חילוניים שחדרו לתוך המחנה שלנו, היא חייבת להבליט, להצמיד. רבותיי, להווה ידוע, שיהיה כאן ברור כשמש, מאבק על החיים. הרב שח אומר, אני אוכל לאכול כששורפים מיליון אחים שלי. הוא התחיל לפרט. הרב שח היה גר ברחוב ריילד. זה קרוב מאוד לרחוב רבי יהודה הנשיא, ושם ממש גבול רמת גן. הליכה ברגל מרחוב רייבט של הרב שח עד בספר הרואה ברמת גן, 7 דקות. אני בשעה 8, בזמן שמכניסים מיליון ילדים, 600 בחורים ובחורות, נערים ונערות, בשעה 8 מצלצלים הפעמונים בבית ספר לקרמטוריום של טרבלינקה, אני אוכל חביתות? אני לא מסוגל, לא אסור, כן יש, החסידים אומרים, יום כיפר מי צריך לאכול? תשבוב מי יכול לאכול? אני זוכר, בני אוריה נפטר לפני 12 חודשים, זה היה ביום רביעי, ב7:30, בערב, י' בניסן, יום פטירת מרים הנביאה, יום ההכנה של קורבן הפסח, הוא נקבר בשעה, לוויה ב10:30, 12:30 נקבר, חזרתי הביתה עם כל המשפחה, ב1:30, כל השכנים הכינו לנו סעודת הבראה שעושים לאבלים, מכינים מאכל עגול, דור הולך ודור בא, אין לנו פה, אין פה. אני מודיע לכם, כולם ישבנו על הרצפה, אחד לא היה מסוגל לבלוע פלפל אחד. לא שייך. למה? הנה האצבעות שהכניסו בן לאדמה. תבין, זה הרב שח, לא על הבן שלו, על כלל ישראל. כבר שקענו אחד. הוא לא מסוגל, אומר, הייתי מעדיף לא לאכול כל היום, אבל לפחות לא בקטעים האלה. תגיד לי, אתה פעם בחית בחור חרדי? לא מדבר על מזרוחניק. לא מדבר על אחד עם הבלוריות שם, מצביעי בית, בית, איך אמר הרב עבדיה, זה בית יהודי? זה בית של גוי. הרב, אני רוצה לומר לכם, אני אז קשה לי לקלוט, לא ידעתי את החומרה. ושים לב איך השם שם לו מילה בפה. עוד לפני הבחירות, בשיעור שהוא מסר ביזדין, במוצאי שבת, בלוויינים, איך שזה ירגיש מעניין, איך שהוא ידע. הרי המצביעים שלהם בעצמם שמתחרטים לא מאמינים לאן זה הגיע. שהם היוזמים של כל ביטול היהדות בעם ישראל עם כיפות. והרב עובדיה, תראה מה זה חוכם עוד מינובי. צעק שם משפט והם נורא נעלבו. הוא אמר, זה בית יהודי זה? זה בית של גויים. עכשיו כל תינוק יודע את זה. שיתוף פעולה עם אוכרי ישראל הקשים ביותר באותה פעולה. רבותיי, הרב שח היה כמו דוב עלי, לא יכל להשלים עם זה. הרב עובדיה, אותו סיפור, כמו דוב עלי. אתה יודע שהיה בזמנו שהקימו את שס, אתה הצעירים פה לא יודעים, אני הייתי אז בחור בפתח תקווה, הקימו תנועת שס לפני 30 שנה. פתח תקווה הייתה נכבשת עיר שהוקמה על ידי שליחי המעריל דיסקין, יואל משה סלמון, נחום גוטמן, כולה שליחי ירושלים, ראשי הערים בפתח תקווה עד לפני כמה קדנציות באזור לפני קום המדינה, היה שם תקנות, זה אם המושבות, כן, המושבה הראשונה, היה להם חוק ששמיטה כמו מנהד ירושלים, אם מישהו היה לא מקבל שבס, 40 דקות מקבלים בפתח תקווה היום, לא כמו אזור המרכז, 22 דקות לפני השקיעה, 40 דקות לפני השקיעה, כל המנהגים, ומישהו היה, פקחים העירייה באו לבדוק אם מישהו עושה מסיבה לא בצליאס, ראש העיר שלמה שטמפר, יהושע שטמפר, באו לבדוק שמיישמים דיני שמיטה. באו פריסים וחיללו, שליחים של אותו בן גוריון, נתניהו וכל הקבוצות האלה. שים לב, אגב, אתה רוצה לדעת מה זה הידרדרות חילונית. נתניהו, נכד של רב חשוב בהמבורג. אבא שלו, פרופסור בן ציון נתניהו, נתפס להשכלה ולציונות, עזב ובא ככה, עשה את עצמו, התפלח, והלך עם הביחלך שלו, עם העיתונים שלו, זה אייפונים של אז, ועזב. הבן שלו, ביבי, כבר כלום, נולד לתוך הוואקום, הבן של ביבי הולך להתחתן עם נורווגית גויה, כלומר הנכד שלו גוי גמור. שים לב על התהליך שהמלאקים האלה עשו לרוב העם היהודי, ואתה לא בוכן, ואתה לא מסלק את הבלורית שלך, אתה עדיין רוצה להתחנן להם, אתה עדיין מתבייש מאותם קבוצות. שים לב, הרב מהמבורג, בן ציון נתניהו, פרופסור היסטוריון שלא מצא חן ונתפס לז'בוטינסקי, אוריד קיפה, ביבי, הבן שלו, אפס מוחלט, נהנתן ככה עם כל הידורים, הבן שלו תפס בפייסבוק נורווגית, גויה, והנכד כבר גוי גמור. מה דעתך? היה דבר כזה בתולדות של העם היהודי? זה השואה. פה יש את השואה. ואתה לא בוכה, ואתה לא מרגיש צורך להילחם ולסלק את האש הזו, לפחות בכאן, בבית חלקיה, לנקות את הבתים, שלא יכניסו לנו גם פה את המלטעות שלהם. הרב עובדיה באותו זמן מילא את פתח תקווה, מילא אותה בכ-20 מוסדות של ש"ס. יש שם נציג נאמן, היה אחד, קראו לו גלבוע. אני באתי לדבר לפני הורים, נגיד של תלמוד תורה של אהבת ציון בית יוסף. אמרו לי, זה אסיפת הורים. אני בא, הייתי בשוק. אמאות הכי לא צנועות שיכול להיות, הייתי צריך לעמוד ככה, ממש בין הצד, ואבא עם כיפת גרוש על הקרקפת הענקית שלו, עם הג'ונגל של השערות, שצריך לחפש בבדיקת חומץ איפה הכיפה שלו. שאלתי את המנהל, מה קורה? זה הציבור, זה הציבור עממי, שהרב עובדיה כינס אותם, וזה 200 איש, לומדים פה ממש טוירו וירס שומיים. דיברתי אליה, שאפשר לדבר, חינוך, שמירה, להימנע מתרבות גויה כמה שיותר, אהבה לילדים וכן הלאה. אחרי שסיימתי, לקחתי, אמרתי, תן לי איזה זוג קלאסי. אמר לי, הנה, בקושי יכלתי להסתכל על הכיוון שלו, היא הייתה בצד. שאלתי, תגידי, כמה ילדים יש לכם פה? 3. תביאו אותם, איזה ילדים מתוקים. את כיתה ד', כיפה גדולה, פייס של ספרדי כזה עד למטה, כיתה ו' וח'. בחיים לא הייתי אומר שאלה ילדים של הזוג הזה. זה משהו לא יאומן. זה ממש... מה הביא אתכם כמובן לשלוח? אז הם מספרים לי. דווקא הוא סיפר בדמעות, וגם היא, גם היא הוסיפה. הגיע פה יום אחד הרב עובדיה עם מטוס. הוא הגיע עם מסוקים, כן, עשה גיחות עם מסוקים, בפרט באלול, מסע התעוררות. ואצלנו, הוא נתן לנו את הכבוד. שרי, אנחנו ספרדים, והוא ספרדי, והוא התחיל לומר לנו, רבותיי, הרסו אותנו החילונים, יהודות מרוקו, יהדות עיראק, בן ישחי, רוב הראשונים זה ספרדים. ריף, רבי יצחק אלפסי, ספרדי, מהעיר פס במרוקו, רב הראשוני, רימי גש, ספרדי, רמב״ם, ספרדי, רבי יוסף קארו, ספרדי, משנה למלך, ספרדי, מחנה אפרים, ספרדי, ריטל גזי, מה עשו לנו? 90% הם ממלאים את בתי הסוהר הספרדים, רוצחים ופושים, מה עשו לנו? מה עשו לנו? תנו את הילדים לפחות. יהיה לכם ילדים טובים, עם כבוד, עם אמונה, לא רוצחים ולא גזלנים. והוא בכה. והאמא אומרת, אני נזכרתי שדוד שלי היה רב חשוב בקזבלנקה. והוא אומר לי, סבא שלו היה רב בטוניס. איך הגעתם לזה? איך הגעתם? בן גוריון, מאות אלפי תימנים וספרדים, מיד חוף מעורב, בריכה מעורבת, גברים ונשים מתרחצים ביחד, סרטים, הפך אותם לחילונים. יש לי חבר תימני, רב חשוב, אמא שלו הגיעה, הייתה בת 24, והוא היה תינוק קטן. היא הלכה להתרחץ, יצאה החוצה, היא לא רוצה את הבגדים. מה השאירו? מכנסיים קצרות וגופייה, והיא צועקת מבפנים, תביאו את הבגדים. אמרו לה, גברת, פה זה עם מדינת ישראל, זה לא צנעה ולא עדן ולא שרעב. רבותיי, נאצי זה לא מילה, להתעלל באישה תימניה, מה שלא עשו 1900 שנה, הגויים עשו פה בכמה שנים בודדות. אני מגיע לראש העין, זה ליד פתח תקווה, אני צריך להחזיק את הלב שלי בכל הכוח. הרב מחורש, תימני, אותו לא הרסו זקנים, הוא עוד שורד, יש לו טורבוש, שופשיק, סימוני עם פאות ארוכות, גלימה תימנית אסית, יודע את כל התורה שבכתב בעל פה עם הטעמים. חמישה בנים עבריינים, אחד אריה מחורש, רצח את העורך דין אבי אורן במשרדו בפתח תקווה ברחוב איכלוב ליד פאי שם. זה קרה 1900 שנה בשרעב, השרעבים, באדן, אדני, או בתאז, תאיזי. רבותיי, אין לך מושג איזה המלאכים יש פה, והם לא, הם לא מספיקים רגע. אל תשחקי לידיהם, תרחיבי את החצאית שלך, תרחיבי את החולצה, תסגרי את הכפתור העליון, זה מגרה בנים והופך אותם לחילונים. תפסיק להיות כלי ביד השטן להרוס, וכמו שאומר רבנו יינו, מדלקת אש יצרור בקירבוי. חופץ חיים חיבר ספר קטן, גדר עולם, הוא מסר שיעור בגיל 82. חבורה ברדין, הייתה שם אישה כבת 60-70, משרתת, שהביאה מדי פעם כוסות קפה או תה. ואותו חופץ חיים, שהוא כזה מדקדק בנודום לחברוי, צעק עליה ברבים ואמר לה, תפסיק להיכנס פה כל רגע. מה את חושבת, שאנחנו עשויים מקיר? אין לנו יצר אורן? האישה שנכנסה שם להגיש כוס תה, היא נראית יותר צנועה מהחרדית הכי חזקה פה. וחופץ חיים צועק עליה ברבים, מה את חושבת, שמי אנחנו? אנחנו עשויים מבלטה, מקיר? ואני אומר לנערה הזו שנמצאים בעזרת נשים, תפסיקי להחתי. אם יש פה נשים שלא מוכנות אמצע לפחות בין הברך לקרסול, שתעמדנה פה שומרים, זה מביא אסונות, זה מכשיל בחורים, זה מסלק שכינה. וכשהסתרת פניך הייתי נבהל שכל איש יש לו אישה ובנות יעבור על הגרדרובה של אשתו, האם אשתו משמשת כלי ביד השטן לסלג מפות השכינה ולגרום מחלות וצרות ולגרום לחילוניות. אגב, שואלים אותנו שאלה, כבוד הרב, למה מדברים כל הזמן על אייפונים ועל צניעות? יש עוד נושאים לדבר עליהם, בנודום לחווי רוי, חסד, צינה סחינום. שאלתי את זה את רבותיי כולם, וכולם אמרו לי אותה תשובה, לשון הרע לא יוצר חילונים, עם כל החומרה שיש בו, 17 לווים, 14 אסים, 3 ארורים, הוא לא יוצר חילונים בטווח מיידי. אייפון או לבוש צמוד וקצר או פאה לא קשרה יוצר חילוניות בטווח מיידי, מדליק לו את האש על היצר הורי, עוזב למרות שהוא משאיר את הכיפה, ואין לך עם מי לדבר. אתה רואה פרצוף גס רוח, הגרובר יונג, אתה לא רואה עם מי לדבר. תבין, זה חמור ולא היה כדרגת החומרה הזו. אתה יודע שהחפץ חיים היה אומר שיהודים יש 5 סוגים בעולם הזה וככה בעולם הנצח, ותקשיב ל5 הסוגים: רותח, חם, פותר, קר וכפו. 5 מחלקות. אני מציע לכל אחד ששומע עכשיו, שגם שומע בקלטת או בדיסק, שיחזור לעצמו ויבדוק וימצג את עצמו לאן הוא שייך. יש יהודי רותח, יש יהודי חם, עבר מריב, יש יהודי פושר, פושר, יש יהודי קר, אשר קור חוניק, קורו הוא בן בנו של קראו. ויש מחלקת כפויים גם כן, קורח, קרח, כפויים. באותה שאמר קורח, אין משה נביא ואין תורה מן השמיים. אתה רוצה לדעת מה נקרא רותח? סתכל בספר פאר הדור. יושב שם חזוניש במרפסת ביתו בגבעת רוקח בשבת אחר הצהריים, ולומד, רואה פתאום יהודי חילוני יורד בירידה ליד סלבודקה ומאשן בפרסיה, מאשפרסיה ברחוב בני ברק. מולו בא יהודי חסידי, קפטן שטריימל, והוא עולה ומתקרבים אחד לשני, ואת הנקודה הזו רואה החזון איש, מסתכל מהמרפסת, היהודי החרדי החסידי מתקרב לחילוני עם הסיגריה בפה, מוריד לו 2 סירות לחי מצלצלות ובוכה, מגיר דמעות כנחל וצועק, חצוף, מה אתה מבזה את אבא שלי? חצוף, מה אתה מבזה את אבא שלי ברבים? ובוכה. חזון איש רואה את המחזה הזה, אומר לדוד פרנקל שהיה העוזר שלו, ברנגי בער זו פורד, תביא אותו מהר את החסידי שר הזה. דוד פרנקל, העוזר של החזוניש, הלך, אמר לו, חזוניש קורא לך. הוא בא, הוא היה עדיין מהמום מהמעמד, אני ממנה אותך בזה, שתהיה ממונה מטעמי, על העירובים בבני ברק, ועל המקוואות בבני ברק. אמר לו, הרב, רבי, חווייס נשדהלוך, אני לא בקיא בהלכות האלה כל כך. אמר לו, זה הבעיה הקטנה שלי, ההלכות. זה אני אלמד אותך. את הרציחה שלך אני צריך. אם יהיה לך ספק קל עם עמוד עירוב אחד, לא בסדר, בכניסת שבת, אתה תרוץ מבית כנסת לבית כנסת שלא יטלטלו. אם יש איזה ספק קל באיזה מקווה, אתה לא תלך לישון. אני צריך את תמונה אחת של אייפון, תמונה אחת של אישה בבית חלקיה לא תנועה, עורס את הכל. מגיע פרצוף מגושם לבית הכנסת, ושחצן עם המוזיקות שלו, אין קשר לרוח ניאס. יורד מרתיחה לכפור. אני בפתח תקווה זוכר כילד, אולי הרב פה אמור דאסרה, הרב זוכר את הרב לייפר, היה יהודי שהיה אדמור מנדבור נתמשבר, הגאון הצדיק רבי יוסף לייפר, שאבא שלי התפלל אצלו בהתחלה בנחלת צבי, אחרי זה שם בפרישמן, וכמדומני שגם הדוד הרב רבי יואל פוקס גם היה בא אליו. והיהודי הזה, אני זוכר, תראה מה זה רושם שילד מקבל, הוא בא לפעמים להתפלל בפתח תקווה בבניסט הגדול בכל חובבי ציון שחריס, והיה עושה דרכו ברגל די רחוק עד לנחלת צבי, והיה שם לוח מודעות של בתי קולנוע בלי תמונות, סתם לוח מודעות, קולנוע אחד, קולנוע אדר, קולנוע אורון, קולנוע שלום, ארבע קולנועים בפתח תקווה. והרב לייפר, אני כילד מסתכל, קורא את המודעות, קורא, מה שפסקו אגב הפוסקים. הרבה שואלים אותי, הרב, אתה רואה אייפון, מה זה? מצווה לשבור את זה מיד, זה מחבל מסבד במקום. מצווה לשבור, הוא עושה סרטנים פה בסביבה. מה אתה מדבר? אתה מוצא אייפון מיד לשבור אותו. זה כמו מודעת תועבה ברחוב. יש פה שאלה אם מותר לקרוא את המודעה? הפקר בייסדין הפקר. מה אתה מדבר? אם אתה רואה מכשיר לא קשר, אל תחשוב רגע. הוא מסכן את הציבור. לי, הרב קניאבסקי אומר, הבן שלך הולך לפעמים לחבר אחר הצהר, אני אומר, כן. אומר לי, תברר אם אצל החבר יש מחשב שלא עבר ניתוק מקליטה אינטרנטית בחברת אוטנט. הרי כידוע, יש כל מחשב היום, כל מחשב, קולט אינטרנט מ-200 עד 300 מטר רדיוס, גם אם אין לך אינטרנט, יש לך. אם אתה לא מזמין את חברת אוטנט בחינם, למעלה מ-100 נציגים בנשיאותו של הגאון רבי בנימין פינקל, אברך חשוב במיר בשם אהרון אדרי, אוטנט בא אליך הביתה, מנתק את הווי-פיי שלא תהיה אפשרות קליטה. אומר לי הרב, אם זה מסוגל לקלוט את הזבל של כל העולם, שהילד לא ייכנס. אמרתי, הילד לא במחלה, הוא לא בא לראות מיקי מאוס, הוא לא בא לראות פופאי, וגם לא בא לראות הבבא סאלי. הוא בא ללמוד איתו חומש ולשחק בכדור. אומר לי, לא להיכנס לבית הזה. למה? מסוכן להיות שם, כמו הסיפור של ילדי גרוס. זה מזרים רעלים רוחניים. הוא אוסף את כל המיליארדים של הזבל שיש בעולם. אסור להיכנס לבית שאין בו חותמת במחשב. אגב, מי שעובר ניתוק מקבל שם מדבקה בלתי ניתנת לעשרה, כתוב שם נקי. רצו לכתוב כשר, הרבנים אמרו בחיים לא יכתבו כשר על פה של נחש. מחשב זה נחש, אין נחש כשר. אתה יכול להגיד שהוא נקי או מוגן, זה מה שכתוב. אגב, אני מקווה שכולם יודעים את זה פה, שיש אפשרות להזמין בחינם, משום שכל כך הרבה נפלו, משום שההורים תמימים ולא קולטים את מה שהילדים או בני הזוג או מישהו נכנס שם ומתחבר למישהו בסביבה. ואז אבא הולך לישון, לא חולם על דברים כאלה, ואלה חוגגים כל הלילה. לא רק כרטיסים ודיסקונקי, כל דבר כזה אפשר להיכנס. מי שרוצה לרשום לעצמו את המספר, איזה 0722 תרייג תרייג, 0722 613-613, אני מוכן להשמיע את זה לרגע פה ברמקול כדי שידעו על מה מדובר, אם חס ושלום עדיין לא יודעים.
מוקד עולמי לייעוץ וניתוק אינטרנט ללא עלות. לפניכם מערכת לניתוק שיחות המאפשרת לכם לשוחח ישירות עם הנציג המתאים. בכל שלב ניתן להגיש 0 לחזרה לתפריט הראשי או להשארת הודעה. חדש, ניתן לשאול שאלות בהלכה על ידי בית מאורע עיני הקישו אחת, לניתוקים הקישו שתיים, למדע ושאלות מקוצות הקישו שלוש, לרכוש מכשירים חדשים נקיים ומנותקים מהאינטרנט הקישו חמש, להבניה לגמ"ח ניתוק רדיו מכל סוגי המכשירים הקישו שש, לתרומות ולהשתתפות במפעל קודש זה שבע, להשארת הודעה למזכירות הקישו שמונה.
עשרות אלפי בתי אב ניצלו בגלל המספר הזה. הם צלצלו, נגיד, רוצה ניתוקים, שתיים. רשימה של כ-60 ערים בארץ, כל עיר את המספר שלה, אשדוד, אתה מגיע לבן אדם, איזה רחוב אתה גר, פלוני פלוני, איזה שעה אתה רוצה שיבואו אליך, הוא עושה עבודה של כ-40 דקות שעולה בשוק כ-200, 300 או 400 שקל, בחינם, עם הצמחה שהוא בקיא בנושא, ונותן לך מדבקה מוגן, נקי, ואז אומר לי הרב קניאבסקי, אפשר להיכנס הביתה. מי שנכנס לבית או לחדר שיש בו כלי שמסוגל כמו אותו פוספן שרצח וחנק את יעל גרוס ואת אביגיל גרוס, שידע לו, זה יגיע בשלב, הבורא לא יוותר על מי שמחזיר כלי שהוא השונא הגדול ביותר של אלוקים מאז בריאת העולם. לא יוותר. ברנע יודע טוב מה שהוא אומר. חבל לכם על המאמץ, חבל לדחוף את החרדים לצבא בכוח, רק לשווק להם את הסמארטפון ואז גמרנו. הוא שלך. היום באים חרדים לעבודה משום שהם לא מסוגלים, וכאן אני מתפלא, יש אנשים שקונים עיתונים כמו שבועונים חרדיים, ואלה לא עומדים בפיתוי ומפרסמים הודעות של משרד הכלכלה של בנט, ששם כותב בעמוד שלם, תמורת 40-50 אלף שקל הוא מוכר את נפשו לשטן, ולשמש ומשווק בכל ירושלים, נבר הכושר המקומות. משרד הכלכלה פונה אליך, הבחור או האברך, למה לך לפעול מעניות? אין לך כסף לשלם על סתימה לילדה שלך, בוא תלמד מקצוע במקומות חרדיים ותצא לשוק העבודה ותלמד מחשוב, ייעוץ מס, ותקבל מאיתנו 60 אלף שקל לשנה שכר לימוד על חשבוננו. רק תביא פתק שעזבת את הכולל או את הישיבה. מזרוכניק או חילוני שירצה לבוא ללמוד לא מקבל שקל, הוא צריך לשלם את זה בעצמו. מה קרה, הוא פתאום אוהב אותך? הוא יודע שתיכנס למקום העבודה, בנים בנות מעורב, כל אחד עם אינטרנט, תוך חודש אתה לא חרדי, ולא באים אליך שוב אשתו והשוויגר שלו או חמים, או לפעמים האח שלו בא לבכות לנו בשישה משרדים, הרב תשמע, הוא רק הלך להרוויח כמה גרושים, הוריד את הכובע, הכניס את הציציות פנימה, החליף לצבעוני, אשתו קיצרה את החצאית, העריך את הפה, בכלל חודש ימים צחקו עליו בעבודה, תגיד, אתה משוגע, אתה כזה חניוק, מה אתה מחזיק מכשיר טלפון כשר, איפה האייפון, איפה הסמארטפון, מה אתה עדיין נמצא שם, לא נעים לו, צוחקים עליו, הוא מוריד את כל הסממנים והכל שם מעורב. תבין, יש פה גזרת השמדה על הציבור היהודי. תבינו על מה מדובר, החי ורעי בבית חילקיה, באים לשנות אותו. ואם יש פה מישהו שלא שומר על המחיצה ועל החומה ומכניס פה את הזבל החילוני והגוי באמצעות סלולר או כבלים או לוויין, צריך פה להעמיד הפגנה ליד הבית שלו. לך מכאן לקיבוץ חילוני, מה אתה עושה פה? אתה לא רואה שזה משפיע וילדותיך הולכות קצר וסגנון צבוע עם כל מיני צלליות? אתה לא מבין שאתה מביא פה את התומעה? יש לנו מקום אחד שבנינו ביזע במשך עשרות שנים, אל תרעיל אותו. לא רוצה להזכיר, יש בסמוך לפה גם קיבוץ שהוקם על ידי פאי. שאלתי שם את המנהלים הוותיקים, יש לי שם איזה קרוב משפחה, תגיד לי, מי זה הנערים האלה? עם קוקוים, איך זה? אני בא לבית הכנסת שם, מה קרה? זה הקיבוץ הידוע על שם גדול וקדוש הדורות האחרונים, מה קרה? היחיד שלא הסכים להיכנס למערכת של חדורים אלא למערכת ממלכתית, למרות שהרבס היו אותו רבס, כמעט לא נשאר אף אחד. שים לב, דור ראשון מגשימים שמיטה במסירות חיים, דור שני, דור שלישי, כלום, כולם אייפונים, אייפוניסטים, קוקויים, חבר'ה, לא רוצה לפרט מה קורה שם. תבין מה קרה, שתי דקות לידך, סטיית בשורש,
לא נשאר כלום. תבין, רוצים להרוס לנו את הצאצאים. הגיע הזמן שנפתח גאווה יהודית. הכרתי דובלה. דובלה הוא הבן דוד שלי, שבכה כל הזמן עד שהוא שמד. הרב עובדיה בכה כל הזמן. שאלתי את הזוג הזה שם, בבית יוסף, תלמוד תורה בית יוסף של ש"ס בפתח תקווה. מה הביא אתכם לשלוח שלושה ילדים למקום כזה? ראינו את הרב עובדיה, איך שהוא שכנע אותנו ובכה. תחזירו עצרת יהדות ספרד באמת למקורה, להחזיר עטרה ליושנה. מה זה? אתם התקלקלתם, הרסו אתכם פה הציונים. תביאו את הילדים, יביאו לכם גם כבוד, אמונה, עירת שמיים, יהיה לכם נחת מהם, צאצאים יהודים עם גאווה יהודית, תלמידי חכמים. בוא נחזיר את הריף למקומו. זה נורא דיבר לי ללב. היא אומרת לה, הדוד שלה היה הרע וסבא שלו היה בטוניס. רבותיי, אתה יודע כמה זמן עבר מאז? 22 שנה. ש"ס הוקמה לפני כ-30 שנה. אתה יודע מה קורה עם שלושת הילדים האלה? אחד רם בישיבה קטנה באזור טבריה, שניים אחרים ראשי כוללים, במקום להיות אנשים עם סכינים ואלכוהול של ציונות חילונית. זה יהודי רוצח. אמר לי העוזר של הרב עובדיה, שהרב חיים פלאג'י הוציא כ-70 ספרים, גדול חכם טורקיה. אז הרב עובדיה בסיאן ותנותו אמר, גם אני הייתי יכול, אבל אני רץ מעיר לעיר, אין לי זמן, יש לי כתבים, אני יכול לכתוב, אבל אני רץ, אני שומע שבמגדל העמק שורפים לי את הנשמות של המרוקאים שם, הם הולכות עם מכנסיים קצרות, אז אני רץ מעיר לעיר, אין לי זמן לכתוב, אני חס על זמני, אבל אני חייב להציל, כשהעירה בוערת אני יכול לכתוב חידושי תורה, אז אני רץ. שמעת? יש אנשים עם רתיחה. רבי לייפר, החסיד הזה שנתן שתי סתירות למאשם בשבת, רותח. יש יהודי, כבר הוא לא רותח, אבל הוא חם. קשה לו לראות פרצה שבחורים הולכים כאן וזה. יש יהודי פושר, פשרנים. הוא רואה חילול שבת, לא מזיז לו בכלל. הוא רואה שנשים הולכות לו בצניות, לא מזיז לו. שאחיו מבזים את אבא שלו, הוא לא מרגיש שזה אבא שלו. הוא בא לבית הכנסת ואומר, סלח לנו אבינו, אני מודיע לך, הוא משקר. אתה מרגיש שאני אבא שלך? אבינו? בורחנו אבינו? איך אומר הפסוק במלאכי? אם אב אני, איה כבודי? אם אדון אני, איה מוראי? אם אני אבא, למה לא כואב לך שאחיך מת? למה לא כואב לך שאחיך מבזר אותי ברבים ומתכחש לאבאותי? איזה אבא, לפחות אל תשקר בבית הכנסת ותפסיק לומר סלח לנו אבינו. אתה מבלף בבית הכנסת, הוא נקרא בחוג ישיבה, זה דובר אמת. אתה מתייחס לבורא כאבא שלך? בבקשה, לאבא יש כללים, יש קודים רגשיים, איך מתייחסים אליו? התייבשת, האוויר מועל באינטרנט והאוויר הורס אותנו. רבותיי, יש לנו רק מקום אחד, לברוח למקומות שהם באמת סגורים ולא לאפשר להם לחדור אלינו. כיוון שהם רואים שהקבוצה החרדית לא באה לתל אביב, אז הם הביאו את תל אביב אלינו הביתה. לא ניתן. אנחנו נהיה עם לבדד, לבדד, לבדד. אני רוצה לסיים בעין הפתיחה. שאלנו מה הקשר בין פורים לפסח. אמרנו הנושא של חינוך הילדים. למה אני התעוררתי לזה? משום שאמרו לי וורט בשם אחד האדמורים היותר מוקדמים, שכשזרש אמרה לאמן במשתה השני, אם מזרע היהודי מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול, הדגש הוא על המילים זרע. אם יש להם צאצאים חזקים, אם הם ממשיכים את המורשת, אתה רואה בחור בן 20, יש לו להט פנימי, לא תוכל לנצח. אם אתה רוצה להרוס, תהרוס את הילדים, כמו שעשו לתימנים. את הזקנים השאירו. הרב מחורש הזקן, תשאיר אותו, זה עבוד. תיקח את הצעירים ותכניס אותם לים מעורב ולבריכה מעורבת, שים להם בלוריות ושים להם סרטים, זהו זה. אנחנו יודעים, המלחמה היא על הצאצאים, המלחמה היא על החינוך. אומרת זרש לאמן, אם מזרע היהודי מרדכי, אם הוא שייך למי שמקפיד ושומר על הצאצאים, אתה יודע מה שמרדכי עשה ביום הגזרה? כינס 22 אלף תינוקות של בית רבן, זה בחורים עד גיל 20 שלא נידונים בבית דין של מעלה. ואמר להם שיעור בהלכות קמיצת העומר במנחה, כיוון שבית המקדש לא היה קיים אז, אז הוא קיים ונשלמה פרים שפתנו, והראה להם איך עושים מייסה קמיצה במנחה סוימר, זה היה בית את זין בניסן, והמן כבר קלט ואמר, אתי מלוקום צד ידחו, ודחי לעשרת אלפים כיכר כסף דידי. רבותיי, פורים פירושו השמירה, והדגש של הגזרה, טף ונשים, הם לא רוצים רק לחסל את העם, הדגישו טף, 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 הם רוצים לחסל את ההמשך. זה מה שעושים בפסח מהמסקנה של פורים. החתן הראשי, המחותן הראשי בפסח, זה הילד. לא יושב שם ומחכה לאפיקומן שיתנו לו את המתנה לאפיקומן, איזה אופניים או משהו כזה. הוא יושב ליד האבא, והגדת לבנך, והודעתם לבניך ולבני בניך. תישא בו גאווה יהודית, שהוא המבחר של המין האנושי, שיסתכל עליהם מלמעלה למטה, לא לבכות על האחים שלו, לא חס ושלום להתנשא עליהם. אנחנו משתדלים ואנחנו רואים את זה כאתגר, אנחנו בוכים על האחים, אנחנו לא מיסיונרים, אין לנו שום עניין שגוי יהפך להיות יהודי, להפך, קשים גירים לישראל כספחת. אנחנו רוצים שהאחים שלנו יחזרו לאבא, כדי שאבא יפסיק לבכות על אובדן ילדיו. זה לא מיסיונריות. אם אני מחפש את אח שלי שנעלם, זה לא מיסיונר, זה להחזיר אותו הביתה. רבותיי, זה הדגש בפורים ובפסח. מסמך גאולה לגאולה עודיף, גאולס מצרים בנערינו ובזקנינו נלך, כי חג השם לנו. גאולס פורים, הוא אוסף את זרע היהודים, את התינוקות של בית רבן. מרדכי ראה ילד בחדר בזמן הגזרה, אומרת הגמורה, שאל אותו, פסוק לי פסוקך. אמר לו, אל תלמדנו בחדר היום, אל תראה מפחד פתאום ומשועת רשעים כי תבוא. זה מה שקרה עם המלאק במלחמה הראשונה, אומר הגויים, שלפתע ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, הפתיע אותם. פסוק לי פסוקך לילד השני. אוי, איזה פסוק הוא אומר לו שמתייחס לפעם השנייה עם המלאק. מה הפסוק? עוצו עיצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנואל, וישמע הכנעני מלך הרד. המלאקים התחפשו לכנענים שלא יוכלו להתפלל עליהם. מה הפסוק השלישי? ילד נוסף, פסוק לי פסוקך. כנגד המאבק של פורים, ועד זקנה אני הוא, ועד סיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אסב, ואני אסבול ואמלט, משום שחשברוש אמר לאמן, אני מפחד להתחיל עם היהודים, הוא חיסל את כל האויבים, את פרות, תראה מה נהיה מכל מי שהתחיל איתו. מה אמר לו אמן? לא, הוא כבר זקן, אלוקיהם של אלו זקנו, ישנו, הוא כבר יזדקן. אדוני, ועד זקנה אני הוא, ועד סיבה אני אסבול, אומר הבורא. אני עשיתי ואני אשא, ואני אסבול ואמלט. בזה הוא ראה שיש לו תקווה, וניגש למסירוס נפש, והציל את כלל ישראל בפורים. ילדים, צאצאים, דגש על החינוך. לכן אחינו הטועים מנסים לפגוע בחינוך. הם קולטים שפה נמצא המוקד. זה הסמיכות בין פורים לפסח. פורים רצו לחסל את הטף, פסח אנחנו מחזקים את נושא הטף. ועיקר המצווה היא, למען ספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. לפעמים הבורא אפילו עשה מופסים כדי שיהיה מה לספר לילדים, איזה צחוק עשיתי מהם. שמעת? בוא אל פרו כי אני הכבדתי את ליבו. למה? למען ספר את העיר שיינן, להעיר לילדים. זה הקשר. לכן אני רוצה לברך, ברוך השם שלא נתננו טרס לשיניהם. אנחנו צריכים לעשות את שלנו, שישנו יישוב כזה שבסייעתא דשמיא מתחילת יסודו, ברוך השם, הצליחו הרבנים פה לעמוד על המשמר כצור חלמיש, למנוע חדירה של כל מיני רוחות זרות למקום, להקפיד שלא יחדרו לנו איזמים מזעזעים. פעם היה להם איזה שהם שיקרים של הגשמה, עבודת אדמה, עבודה עברית, צהל, בערכת היום הכל קרס לחלוטין. כמו שכתוב בגמרא, אבוידי זורם מבטלת את עצמה. נשאר קליפה אחרונה, תומה מול דושה. וברוך השם, המקום הזה בית חלקיה, מוגן, מונהג באמצעות הנהגה של מסורת, לוחם מלחמה. זה קשה מאוד להשפיע על ילדה, ילד, מתבגרים, אישה שיש לה קרובה פה וקרובה שם. רבותיי, תחזקו ואימצו, המשיח בפתח. איך אומר לנו הרב קניאבסקי, זה לא עניין של דקות, סיניש כאן מינות, סיין פון סקונדס, זה לא עניין של דקות, זה עניין של שניות. להחזיק מעמד, כמו שרבי רבלימלך היה אומר, הבורא ישלח איזה חבל מלמעלה למטה וינענע את כולם. זה בעיות פרנוסה, זה בעיות בריאות, אל תרפו. הבורא מנסה אתכם, הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, תחזיקו מעמד, אל תיתנו לעמלקים להיכנס פה בשום דרך. להחזיק מעמד בשיא הגובה, והבורא ישלם למי שהיה נאמן לו פי כמה מכל הדורות הקודמים, כפי שאומרים, ובזה אני מסיים בהפטרה של פרשת אמור, והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי בתעוד בני ישראל מעליי, הם יקרבו אליי לשורתם. סלח לי, אתה רוצה לבדוק חבר שלך בישיבה אם הוא חבר אמיתי או לא? תגיד לי, מתי אתה בודק חבר אמיתי? כשטוב לך או כשרע לך? כשהולך לך ואתה שיא הפופולרי? או שאתה בודק חבר אמיתי כשאתה נמצא ספון שם במיטה ואף אחד לא יודע מי אתה? ברור שחבר אמיתי נמדד כשאדם במצב לא טוב. מלך דוד, כשהוא בשיא המלכות, כולם רוצים להתחנף ולהיות לידו, הוא מחלק ג'ובי, מחלק משרות. אתה יודע מתי דוד המלך בדק מי הם החברים שלו? מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, כשהוא ברח, שכולם עזבו אותו, אז הוא בדק מי החברים האמיתיים שלו. סלח לי, הקדוש ברוך הוא עכשיו כמו דוד בבורחו, שכינת בגלותה, עזבו אותו, עזבו את הברית, ממלאים את קריית הממשלה, דיזנגוף, אלנבי, קסריה, סביון, עגל הזהב. תבין, הקדוש ברוך הוא עכשיו בודק מי החבר האמיתי שלו. עכשיו, רגע לפני שסוגרים את הרכבת שמתחילה בהר סיני, הרכבת היחידה שלא צץ ב-12 הדקות האחרונות של שלב ג' בגוג ומגוג, שבראשונה יושב משה, אחרי זה יהושע, בהמשך רבי עקיבא, אחרי זה רמב״ם, לפנינו יושב הרבי מגור, הרבי מבלז, כנס לרכבת היחידה שלא תופצת. אבל הרכבת הזאת יש לה גלי מתחות, אי אפשר להיכנס עם מכשירים, זה כמו בכניסה לכותל, מצפצף. אי אפשר להיכנס לרכבת היחידה שלא תופצת, תיכנס פנימה. תבין, עכשיו הבורא בודק מי החברים האמיתיים שלו. זה לא יהיה קונץ להיות דתי כשהבורא יתגלה. אז כבר יסגרו את כל המדרשות. הם לא יעברו את ה-12 דקות האלה, וחמושים, אחד מחמישה. כמו שהיה במצרים, אמר הגויים, כך יהיה בסיום. תיכנס לאחד מחמישה. והמבדק, אמר הגויים, זה לא לפי שמירת שבת בלבד, זה פשיטה, זה לפי תרבות. מי השירים שלו זה שירים יהודיים, לבוש יהודי, סגנון דיבור, דיבור יהודי. כמו שבמצרים מי שניגל זה מי שלא שינה את שמו, ולא שינה את לבושו, ולא שינה את שפתו, למרות שלא היה להם תורה. תרבות, הוא קרא לזה הגויים קולצ'ור, קולצ'ור, מי ששמר על התרבות שלו. כך קימי צאתך מארץ מצרים, רק 20% במקרה הטוב, שמה אתה אמר, יש אחד מ-50. אחד מ-500, נגיד אחד מ-5, אמר רב חצקי לוינשטיין, אבל לא כולם ינצלו, והמבדק יהיה בנושאים תרבותיים. שמור על החיים שלך, דע לך, לא כולם ינצלו. כאן יש קבוצה דלת, מישהו עם לבדד, הוא ישכון. עכשיו הבורא בודק מי החברים שלו. מי שעכשיו מכפישים אותו, אתה דוס, אתה מסריח, אתה חנון, אתה יחנאי, אתה חניוק, אתה פונדומנטליסט, אתה ראש בקיר, אתה פנאט. זה אצלי, איך אמרה לי הבת שלי, מישהו אמרה לה בפתח תקווה משפט, משהו כמו חנונית, דוסית, חניוקית, אבא, אני רוצה לשתות איתך כוס יין לחי. מה קרה? קיבלתי כרטיס שאני אנצל ב-12 דקות האחרונות של גוג ומגוג, הגדירו אותי חניוקית. סימן שאני לא מוצא אתכן בעיניים של פתח תקווה של טלוויזיה. סימן שאני בקבוצה הנכונה. סימן שאני בקבוצה שתשרוד. שתינו לחי. ברוך השם, אמרו עליה שהיא חניוקית. מה זה מודרנית? אנשים שהם בתרבות טלוויזיונית מאוד הוא מוצא אתכן בעיניהם. זה מטריד אותי. אם אנשים עם ראש טלוויזיוני, אשתי או ביתי מוצאת חן ביניהם, זה מתעיד ומדאיג אותי, כבר שכל העולם שלו זה עולם של טומאה. אני רוצה, הגאווה שלי זה להיות שונה. איך אמר רבי יונתן היבשי, מה שאצל המן מהווה השמצה, אצלנו מהווה הקומפלימנט הגדול ביותר. המן אומר, דתיהם שונות מכל עם, הם מוזרים, עם זקנים, עם פאות, פאות של הבחורים עם פייס, מה, הם נראים משונים, מגעיל. אצלנו זה הקומפלימנט הגדול ביותר, אומר הרבי יונתן אייבשיץ, דתיהם, הדת של האנשים האלה מקף שונות מכל עם. העמים הולכים שחור, אני אלך לבן. הם הולכים לבן, אני אלך שחור. גאוותנו בשונותינו, עשה לי טובה, אל תנסה לחכות אותם. כל גאוותנו, אומר אמן, השמצה אצלנו זה הקומפלימנט, כותב בעל האורים ותומים. דתיהם שונות מכולם. רבותיי, עכשיו הזמן שאפשר לקנות את הכרטיס שנייה לפני שסוגרים את המשרד. עכשיו, שהמלך אסור ברהטים, שכינתה בגלותה, ועכשיו הוא בורח, ושונים אותו, והעם שלו בוגד בו, והוא לא מכיר בו. עכשיו הוא בודק מי באמת נשאר חבר שלו, ומוכן לסבול למען הוא לא יתברך, מוכן להתבזות אשריך שנתבזת ונתפסת על דברי תורה. הוא יהיה זה שיוזמן ראשון לביאת המשיח. זה מה שאומרים שם בהפטרה. והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרתי, ביטאות בני ישראל מעליי, הימה יקרבו אליי לשורתיני. אותם בני צדוק, שנשארו נאמנים לי, שעם ישראל טעה, הם הראשונים שיוזמנו ויקרבו אליי לשורתיני. ואני רוצה לברך פה את כל הציבור שנאסף ביישוב הנפלא הזה, כולל כל הגברים וכל העזרת נשים, שנזכה כולנו לראות בגילוי האמת בקרוב, והתקיים בנו מה שאנחנו מתפללים בראש השנה ויום הכיפורים, ומבקשים מהבורא, ותמלוך אתה השם לבדך, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, וכל הרשעה כולה כעשן, לא הרשעים, הרשעה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, במהרה בימינו, אמן.